אנחנו היום נלמד בעזרת השם מאמר של הרב לוריא קסל בנושא חודש אדר. המאמר מכונה מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, כמובן ממאמר חז"ל במסכת תענית בספר. אמרינן במסכת תענית דף כ"ט עמוד א', הגמרא מלמדת אותנו, אמר רבי יהודה ברי דרב שמואל בר שילת משמי דרב, כשם שמי שנכנס אב ממעטים בשמחה, כך מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. מאמר ידוע, מפורסם, השוואה בין שני חודשים, אב ואדר, שמאוד מאוד דומים בתכונה שלהם, כיוון שהם מסמנים מעבר ו גילוי של א', בחודש אב הא' מופיע בבית, ובחודש אדר הא' מופיע בדירה. זה אותו דבר. כלומר, הדר מקביל לבית. למה צריך למעט בשמחה בחודש אב? כנראה שיש בחודש הזה שמחה יתרה. לא רק בגלל שקרה משהו של חורבן בית המקדש, חורבן הבתים, שני הבתים, אז ממעטים בשמחה, אלא הממעטים בשמחה מתחיל כבר מראשית הבריאה. זאת אומרת שמראשית בריאת העולם צריך למעט בשמחה בחודש הזה. אם אני צריך למעט בשמחה בחודש הזה, כנראה שיש בו שמחה מיותרת. כלומר, שמחה יותר גדולה מהרגיל. הרי אסור לעבוד את השם אם זה לא בשמחה, שנאמר עבדו את השם בשמחה. אז איך חז"ל מבקשים ממני למעט בשמחה? פירושו של דבר לא לבטל את השמחה אלא למעט. כנראה שיש מספיק כדי שיהיה אפשר למעט בשמחה בחודש אב. כמובן שבנוסף לכך נוספו כל האירועים ההיסטוריים שמכריחים אותנו, גם אם לא היינו מבינים ולא היינו רוצים, למעט בשמחה. אבל זה לא העניין. השורש הפנימי של החודש הוא בעצם מיעוט. בחודש אדר, באופן פרדוקסלי, זה בדיוק הפוך. אין מספיק שמחה בחודש. באופן אינטואיטיבי, הייתי אומר, מבחינה קמאית, מבחינה בראשיתית, חודש אדר חסר מהשמחה המיותרת שיש בחודש אב. זאת אומרת שיש כאן בעצם עניין של כלים שלובים שצריך להעביר מהשמחה של חודש אב לחודש אדר. אז ממעטים מחודש אב כדי להעביר לחודש אדר שהוא בתכונה היסודית שלו חסר. ולא כמו שאנחנו חושבים גם כאן, שבגלל שנכנס חודש אדר אז מרבים בשמחה באופן אוטומטי. כלומר השמחה מתרבה בעולם. לא. יש כאן מאמץ גם בחודש אב למעט וגם בחודש אדר להרבות. ולכן צריך להרבות בשמחה בחודש אדר. זאת אומרת שמי שלא מרבה בשמחה בחודש אדר, אם הוא ישאיר את הגובה של השמחה הבסיסית, היא לא תהיה מספקת. הוא לא יכול להיכנס לפורים בלי ריבוי בשמחה. הוא לא יכול לחוות את החג באופן המקסימלי, אם הוא לא עושה פעולה של ריבוי שמחה. כנראה שיש כוח שיתנגד לזה, מתחילת הבריאה, שוב פעם, הכוח הזה כמובן זו קליפת המלאק, שאם אתה לא מרבה בשמחה, היא חז ושלום עלולה להשתלט על האדם ולהוריד את השמחה שלו לרמה שחז ושלום הוא כבר הופך להיות איסור של לא לעבוד את השם בשמחה ובטוב לבד.
מה זה אומר פרקטי לעבוד בשמחה?
לעבוד בשמחה זאת אומרת לעשות כל מיני דברים שמוסיפים לך שמחה. כלומר, אם אתה אוהב משהו, כן, אז תעשה אותו בחודש אדר. אם אתה למשל רוצה לעשות... לחגוג איזה משהו, תעשה את זה בשמחה, חנוכת בית, תוסיף שמחה, תגרום לכל מיני אירועים, עם חברים, עם פגישות, עם כל מיני דברים, עם עסקים טובים, דברים שיכול להרבות שמחה לאדם, לתת לו שמחה, שיעשה את זה בחודש אדר. גם אם יש לו איזה דין או משהו, שיביא את זה עד לחודש אדר, אם יש לו דין עם גוי, כדי ששם בעזרת השם תתרבה השמחה, יש איזה מין מזל, כן, בחודש הזה, שעדיף לעשות בו דברים שמוסיפים. ולכן כל מה שאפשר, מוסיפים בחודש הזה. עושים מאמצים כדי להרבות שמחה. אתה עושה אוכל לשבת, תעשה יותר בחודש אדר. אתה עושה ראש חודש, תעשה משהו שתוסיף משהו. תקנה משהו חדש בחודש אדר. תשקיע בחודש אדר משהו שיביא לך שמחה. תקנה לך חולצה חדשה, משהו שישמח את האדם, אפילו אם זה דברים חיצוניים, כן? שהרי אנחנו עטופים בעצם גם מפנימיות וגם בחיצוניות. תוציא ספר חדש, תשקיע בספר חדש, תעשה משהו, כל מיני דברים פעולות, שבעצם מרוממות את האדם ומביאות לו שמחה יתרה, כלומר שמוסיפה לו חיים. לכן, זה בעצם צריך ריבוי. כי לכך, בר ישראל, דאית לדינה, לכן, כמו שאמרנו עכשיו, אם יש לבן ישראל דין, והדה נוכרי, להשתמט מיני באב, דרי המזלה, צריך לא לעשות את זה, להימנע מלעשות את זה בחודש אב, אם יש לך דין, אם יש לך משפט עם גוי, עם נוכרי, דרי המזלה, אז לא לעשות את זה בחודש אב, כי שם המזל, כן? באופן פרדוקסלי אמרנו שיש שמחה יתרה, אבל המזל של החודש הוא מזל במרכאות לא פשוט, חסר בו עניין, זה נקרא רע בעצם, חוסר אור, ולמיד צנף שבאדר דברי מזלה, ולהעביר את זה לחודש אדר, ששם יש מזל בריא, זאת אומרת מזל טוב. אז חודש אדר יש לו תכונה של מזל טוב, ושיש מזל טוב, צריך להשתמש בנזילה הזאת כדי להוסיף שמחה בעולם. שוב פעם אני חוזר, לא בגלל שיש מזל טוב בחודש, שזה הופך להיות מובן מאליו שאנשים שמחים. צריך לעשות פעולות כדי להכניס לפעולה את הפוטנציאל של השמחה שנבנה בחודש. זאת אומרת שיש פוטנציאל, אבל צריך לפתוח אותו. הפוטנציאל של חודש אב הוא סגור יותר, אבל השמחה למטה יכולה להיות גדולה יותר. להפיד לבוא, בעזרת השם חודש אב יהפוך להיות הגדול שבחודשים, על כן שמו אב, הוא אבא. היום הוא לא יכול למצות את הפוטנציאל שלו כראוי, אז במקומו בחודש ניסן. כן, חודש ניסן הוא אב קטן, אביב. אבל לעתיד לבוא בעזרת השם, אנחנו נחגוג בחודש אב חגים גדולים מאוד. והנה, הרמב״ם לא הביא לא ממרד דרב ולא ממרד דרב פאמה. לא לעניין אדר ולא לעניין אב. זאת אומרת שהרמב״ם לא התעסק במה שכתוב בגמרא שם, במסכת תענית דף כ"ה, לא לחודש אדר ולא לחודש אב. ואף שהביא, כן, בפרק ה' תענית, מי שנכנס אב ממעטים בשמחה וכו' וכו', מי שנכנס אדר מרבין בשמחה. זאת אומרת שהרב לא מביא כאן את הטעם של הדבר, כמו שהביאו כאן חזל, שאם יש לך בדין, תעביר אותו לשם או תעביר אותו לשם. הם מתייחסים, הרמב״ם מתייחס לחודשים בצורה אחרת, הוא לוקח את היסוד הפנימי בלי להיכנס לעניינים, לטעם שנמצא ליד מה שנאמר שם בגמרא. כלומר, הרמב״ם כאן הולך אל העיקר, והוא אומר לנו, תרבה בשמחה בחודש אדר, ותמעט בשמחה בחודש אדר.
להלכה כביכול.
להלכה. כן, הרב מקצר, הרמב״ם מקצר, ומביא אותנו ישירות. עכשיו צריך להבין מה גנוז בחודש הזה. אנחנו לא נתעסק כמובן בחודש אב, אבל אנחנו נתעסק יותר בחודש אדר מטבע הדברים. רק שתבינו שיש כאן השוואה. חז"ל יכלו בקלות רק לומר לנו, כן, מי שנכנס אדר מרבין בשמחה. דרך אגב, זה מה שאנשים זוכרים. אף אחד לא יודע בדיוק שבחודש אב צריך למעט. כן? אבל חודש אדר יודעים שצריך להרבות בשמחה. צריך להבין את יסוד הדברים.
אז אם ככה, כל החודשים יש כאילו, זה לעומת זה, זה משלים את זה.
כמובן. יש לנו בשנה שישה חודשים שהם חודשים מצד הזכר, ושישה חודשים מצד הנקבה. זאת אומרת שכפי שהקדוש ברוך הוא ברא הכל זכר ונקבה ברא אותם, אז יש לנו בעצם חודשים שהם מבחינת נקבה. והם מתחילים למשל בניסן, בנקבה, יא, סיוון, תמוז, אב, ואלול. וכאן מתחילים החודשים
תשרה.
של הזכר. תשרה, תשבט, תשלב, תבט, שבט.
השמחה קשורה לזכר?
מה?
השמחה קשורה לזכר?
לא. לא דיברתי על זה עכשיו. השמחה קשורה לנקבה. לכן, מי שנכנס אדר להרבות, כי זה שייך לנקבה. הזכר זה פוטנציאל. איך זה נקרא אצל הזכר? זה נקרא ששון. והשמחה נמצאת אצל הנקבה. ששון ושמחה. כן, זה לא שמות של שני ערפים. כן. זה, כן, שמות של בניין. ששון זה ללכת לשמחה, ושמחה זה דבר השמחה, זה דבר הגילוי. בסדר? במילה ששון יש שש, לכן זה הזכר. כן? ופה יש שם, שזה דבר הנקבה. והנה, ברש"י, בדיבור המתחיל משנכנס אדר כתב, אז רש"י מתייחס לעניין הזה, כמובן, והוא כותב על החודש הזה, חודש אדר, ימי ניסים היו לישראל, פורים ופסח. כלומר, עכשיו הוא מביא לנו חידוש. הוא אומר לנו שיש ניסים לעם ישראל בשני חודשים בשנה. ניסים היו לישראל, פורים ופסח. תשימו לב, הוא לא אומר חודש אדר ולא חודש ניסן, הוא מתייחס לחגים, כי שם באמת ראינו את הניסים. ראינו בניסן ניסים גלויים, וראינו באדר ניסים גנוזים, נסתרים. זאת אומרת שהוא לוקח בעצם את הסוף, את הסיום של הזכר, ותחילת הנקבה. במילים אחרות, הנס והגאולה, ואנחנו נתייחס גם כן לגאולה, יש גאולה בעצם אדרית, ושמתחברת לגאולה ניסנית. כן?
סומך גאולה לגאולה.
סומך גאולה לגאולה. הספרדים בשיר השירים לא אומרים הניסנים, אלא הניסנים. הניסנים נראו בארץ. כעת הזמיר הגיע. אז זה בעצם גם כן רמז לחודש ניסן, שיש בו בעצם ניסים גלויים, ופה יש ניסים מסתרים בטבע. תשימו לב איפה נמצא הנס. במעבר בין הזכר לבין הנקבה. כלומר, אם אני מתייחס לדבר הזה כאל דיווג, בעצם אנחנו נמצאים בספירת היסוד והמלכות, נכון? כיוון שאדר הוא יסוד וניסן הוא ראש למלכות. זאת אומרת שיש כאן בעצם לשם ייחוד. קודשא בריך הוא ושכינתא. לכן, סוף הזכר, תחילת הנקבה. שם בעצם יש ניסים לעם ישראל. מה זאת אומרת? זאת אומרת שיש התערבות אלוהית כזאת או כזאת, או מבחינה גלויה כמו בניצן, או מבחינה נסתרת כמו באדר, במעבר, במעברים. כלומר, הקדוש ברוך הוא פועל בעולמנו כשאנחנו נמצאים בדרך, במעברים בין מדרגה למדרגה. לא במדרגה אמצעית פה ולא במדרגה אמצעית כאן, אלא תמיד במעבר בינו לבינה, בין רשות לרשות, בין יום ללילה, בין גלות לגאולה, תמיד שמה בציר, במעבר, בדלת, שמה נמצאים הניסים. ולכן מתייחס לזה רש"י ואומר, ניסים היו, ימי ניסים היו לישראל בפורים ובפסח. משמע, מדבריו, שאין הכוונה רק על חודש אדר, אלא גם על חודש ניסן. זאת אומרת שרש"י בא ואומר לנו, שאני צריך להבין, מי שנכנס אדר מרבין בשמחה, לא רק אדר, אלא גם ניסן. ולכן הכתוב בגמרא שהבאנו במסכת תענית לא סוגר את השמחה. הוא לא אומר שכשמסתיים חודש אדר מסיימים גם את השמחה. לא, הוא רק אמר מי שנכנס אדר מרבין, זאת אומרת כל אדר, וזה ממשיך לפי רש"י גם
במסכת. עד אז.
בדיוק. כנראה עד אז.
עד אז.
בדיוק. זאת אומרת שכל...
למה אמר שמי נכנס? הוא אומר שמי נכנס זה כאילו התחלה של פעולה.
נכון. אז זה מזל כל ההתחלה. אז איפה אני מסתיים את הפעולה הזאת? עד פה. שהרי הגמרא אומרת לנו מי שנכנס אב ממעטים. זאת אומרת, מפה יש לי חודש אחד, שניים, שלוש, ארבע, חמישה חודשים שאני צריך בעצם להרבות בשמחה. זה הסוד עכשיו. מקודם חשבנו שזה רק אדר, אבל זה לא נכון, הגמרא לא מציינת את זה, להפך, אם אני מדייק מדברי הגמרא, מי שנכנס אדר צריך להתחיל להרבות, אז פה אני מתחיל להרבות, פה אני ממשיך להרבות.
אז זה לא רק באדר.
זה מה שאנחנו אומרים. לא, פה ממשיכים להרבות, כל זה ממשיכים להרבות בשמחה. מי שנכנס אב ממעטים, גם פה, זה לא מסתיים פה, גם באלול אני צריך, וגם בתשרה אני צריך למעט, וגם בחשוון, וגם בכסלו, וגם בטבת.
וזה עלייה בירידה.
ופה אני מתחיל לעלות מחדש.
יש קצת בעיה ו...
נכון.
כי בתשרה יש מסוכה, פה כמה סוכה אני צריך להכניס פנימה.
נכון, זה בדיוק העניין הזה. צריך להיזהר...
לא לבטל הרב אמור.
צריך להיזהר שבגלל שיש שמחה כבר בחודשים האלה, לא להרבות מדי, כי אתה עלול כנראה בריבוי של שמחה לצאת מהפסים. ולכן צריך לשמחה, שמחה שהיא מאוזנת, ולכן אומרים לנו, לפי החודשים, לפי התכונה הפנימית של החודשים, כאן צריך להרים את הווליום, כאן צריך להוריד. כמובן שהווליום היחידי היא שמחה, כן? אין משהו אחר, או שאני מעלה או שאני מוריד, רק במילה שמחה. לא כתוב שם צער, חז ושלום. אני כבר רואה שתרגמתם את זה לצער.
לא,
אבל זה לא נכון. לא כתוב. צריך להרבות או למעט. אבל הציר הוא רק ציר של שמחה. אין משהו אחר ביהדות. בסדר? זה דבר חשוב מאוד להבין אותו ולהזכיר אותו.
אבל אם אני לא אקח את הציור הזה אחרי שבית המקדש
קיים. זה כבר סיפור אחר. כשבית המקדש קיים, אנחנו כבר... הכל, לא מתהפך, הכל הופך להיות בעצם שווה. כאן אנחנו עדיין במצב של טוב ורע, כלומר של ריבוי ושל חיסרון. בזמן שבית מגלש קיים, הדברים הופכים להיות הרבה יותר, כן, והיה יעקב למישור, והרחסים לבקעה. כלומר, כן, יעקב למישור. זאת אומרת, אני הולך להשוות את הדברים. למשל, מזג האוויר בזמן הגאולה יהיה רק אביב. כל הזמן אביב, זאת אומרת, הרגשה של כיף, תנאים, כל השנה. זאת אומרת, אין כבר עליות וירידות כמו שיש לנו היום.
אבל למה לקרוא לו
אביב? זה צריך להבין אחר כך מה זה אומר. אוקיי, זה מה שאנחנו רצינו. עכשיו, הרש"י אומר, בדיבור המתחיל, מי שנכנס אדר כתב, ימי ניסים היו לישראל פורים ופסח. ולכן... רש"י מיד מקשר את זה, את הזכר לנקבה, פורים ופסח. כלומר, מתי יש ניסים? כשיש זכר ונקבה. בסדר? שוב פעם. שוב פעם. כשניסים היו לישראל, אדר וניסן. זאת אומרת, הניסים שיש לישראל הם גם בחודשים של הזכר, גם בחודשים של הנקבה. אבל הוא מציין באופן ספציפי רק את סוף הזכר ואת ראש הנקבה. כי הכל מתחיל בזכר. כשהזכר מסיים מתחילה הנקבה. אז זה מה שאני אומר, זה שייך, כל זה זה שייך בעצם לנקבה. זה כבר סוף הנקבה. רק בהתחלת הבניין שלה. כאן מתחילה המלכות להיבנות מחדש. בסוד נקודה. אבל אחר כך זה מבחינה של בניין של כל השנה לפי ראשי החודשים. וכאן את נכנסת כבר לרובד אחר. ארבעה ראשי שנים יש. אני לא נכנסתי לזה בגלל שאני לא רוצה לסבך את העניינים, אבל גם בתוך המערכת הזאת יש ארבעה ראשי שנים. אז גם שמה בעצם, מה זה ראשי שנים? תחילת בניין הנוקבה מחדש באופן אחר. לשנה. כמובן שהנוקבה נבנית כל פעם מחדש, אפילו בתפילה פרטית. אבל אני לא נכנס לרזולוציה מאוד מאוד פרטית של הדברים, אלא באופן כללי בינתיים. הזכר, סיומו של הזכר, פותח את השער לנקבה. כלומר, אני אתרגם את זה במילים, כשהזכר מספיק לפעול, הנקבה בתנועה. עוד יותר אחר, כשהקדוש ברוך הוא מפסיק לפעול, האנושות מתחילה לפעול.
אתה גם מדבר בגיאומטרים עכשיו, לא מה שהיה.
מה שהיה. בבריאת העולם, הקדוש ברוך הוא הפסיק לפעול ביום השביעי, בינח, מי התחיל לפעול? האדם. אשר ברא אלוהים לעשות. והאדם ביחס לבורא הוא כמו נקבה. זאת אומרת שכשהזכר מפסיק, הוא נותן מקום לנקבה. כשהזכר, כן, ממעט בפעולה שלו, אז הוא נותן מקום לנקבה להתפשט ולהתגלות, כן? אז יש כאן בניין מאוד 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 מורכב של זכר ונקבה, מה זה אומר? שלמשל, ואני מתרגם את זה עכשיו לדברים מאוד מאוד אישיים, כדי להתחיל לעשות, צריך להפסיק לחשוב. כל עוד ולא הפסקת לחשוב, אתה לא תתחיל בעשייה. יש אנשים שכל הזמן חושבים, והחשיבה שלהם אף פעם לא מסיימת. אז הם לעולם לא עושים כלום.
מה עושה?
כן? זאת אומרת שצריך בסופו של דבר להתחיל בעשייה. וכשאתה מתחיל בעשייה, יש רגע שהמחשבה כבר מנוטרלת. למרות שאתה ממשיך לחשוב, אבל אתה נותן מקום לעשייה שלך. כדי לתת מקום לעשייה, צריך קצת לנטרל את המחשבה. אם לא, אז אף פעם... רק תחשוב שאתה עושה ואתה לא תעשה.
כאילו אתה בתכנון, אני מגיע לבוא.
החשבונות שלך יותר מדי מורכבים, אתה לא תעשה פעולה, היא תעשה בראש שלך. ואתה תחשוב שעשית אותה. זה לא.
אני אשלח בנו, לאדר, השאלה היא, אני לא חושב
נכון, נכון. מה זה אומר? זאת אומרת שזה מכין את הראש של הנוקבה. כלומר, אנחנו מכינים את המלכות. אז הקדוש ברוך הוא בא ומצפה שבסוף חודש הזכר, כלומר, מה קורה בעצם בסוף הסיפור הזה, או בתחילת הסיפור הזה, מי מפסיק לפעול בעולם? אז הוא כאן קבה, הוא מחבא את האור שלו. ברגע שהוא מחבא את האור שלו, אנחנו מתחילים להדליק את האור שלנו. ולכן הקדוש ברוך הוא מצפה לכך שתהיה התעוררות מאיתנו.
אז יותר מדויק
כדי
שהזכר
פועל, בגלל שהוא מפסיק. נכון, אז הפעולה של הזכר יכולה להיות פעולה פסיבית, כלומר אקטיבי להיות פסיבית. כדי לאפשר לצד הנשי שלא להתעורר.
אז אני יודע, לא הבנתי למה
בן אלול התשעה זה לא מתרחש. אז זה מתרחש. זה מתרחש בדיוק אותו דבר, רק בצורה שהיא שונה. אלול הופך להיות כמו אדר, כלומר יסוד, אבל של הנוקבה. והיסוד של הנוקבה מכין לתחילת הזכר. זאת אומרת, אותו דבר. אם יש התעוררות של הנקבה בחודש אלול, אז הזכר יכול להתחיל שנה חדשה. כלומר, במדרגה של שלב אחר. זה סיפור אחר.
או לא.
סגרנו מעגל ואנחנו ממשיכים. כמו הספירלה שהפכה להיות בעצם מדרגה אחרת. תמיד, תמיד, תמיד יש כאן ניסים. אז הניסים גם כן יכולים להופיע. זה בעצם אדר של הקיץ. וזה בעצם אלול של החורף. בסדר? הבנתם? זה אותו דבר. כלומר, תשרה זה אותו דבר. תשרה מה זה? זה ניסן. בצורה אחרת. וזה ממש שישה חודשים. דרך אגב, החיבור הכי טוב זה בין המזלות האלה.
מוזניים ל...
כן? כלומר, מסתדרים מאוד 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 מזל מוזניים ממזל תלה למשל. כי זה מאזן ביניהם. הם שישה חודשים ממש ממש ככה. אז הבניין הזה הוא בעצם בניין זוגי. מה אמרת? חשבת משהו? המחלוקת בגמרא בין רבי יהושע ורבי אליעזר. כן? זה אותו עניין. כן. זה זכר ונקבה. זה נקרא פלוס ומינוס. כל העולם ככה, כל הבריאה ככה, בכל התחומים. בכל התחומים. וגם באדם עצמו. אני לא צריך מישהו אחר מחוץ לי. אני בעצמי בנוי מזה. כמובן שלפי החודש שנולדת בו, אתה גם יודע איפה אתה נמצא. בסדר? גם כן, בתוך המערכת הגדולה הזאת. כן, כן. לעת ערב יהיה אור. זה הגאולה. לעת ערב יהיה אור. למה לעת ערב? כי אתה חייב לסכם יום כדי להתחיל יום. בסוף יום מתחיל יום. אם לא הגעת לסיום מערכת, אתה לא יכול להתחיל מערכת. ולכן זה תמיד, תמיד, תמיד מופיע בקצה. בדרך בצדכם. אתה חייב לצאת. אם לא יצאת ממצרים, שום דבר עדיין לא פועל. תוציא. צא ולמד. לא יצאת, לא תלמד. אי אפשר. זאת אומרת, האדם חייב לצאת ממדרגה אחת כדי להתחיל מדרגה חדשה. רוב האנשים פוחדים לעבור ממדרגה למדרגה. כלומר, הם רוצים להתחיל מדרגה חדשה בלי עדיין לאבד את המדרגה הישנה. נכון? אי אפשר. אתה רוצה לעלות קומה במדרגות, אתה חייב לעזוב את המדרגה הקודמת. אתה מרים את הרגל, עזבת אותה. כלומר, יש רגע שאתה נמצא באוויר. בלי הפחד הזה, בלי האומץ הזה, אתה לא יכול לעלות במדרגות שלך בחיים. ולכן האנשים, בני האדם, נקראים מהלכים. ולא עומדים. מי שרוצה לעמוד לא מתקדם. אז אומנם הוא ישיג אולי איזה ביטחון, אבל זה ביטחון ברמה אחת, שאחרי זה הוא תקוע כל החיים שלו. הוא לא יוכל להתקדם בחיים שלו. אז לא צריך לפחד, צריך אומץ, כדי לעזוב מדרגה ולהיכנס לתנועה חדשה. בסדר? אם לא אתה מקורקע יותר מדי חזק, טוב להתקרקע, אבל עד גבול מסוים. ויש זמנים שצריך להרים את הרגל. ולעבור לשלב אחר. לכן, ניסים היו לישראל פורים ופסח, משמע מדבריו, שאין הכוונה רק על חודש אדר, אלא גם על חודש ניסן. ואני ממשיך, ואנחנו המשכנו, אייר, זיוון, תמוד, אב וכו' וכו', עד אב. ודייק כאן, כן, ממה שאמרו מי שנכנס אדר. כן. זה הדיוק. לא כתוב, באדר תרבה ושמחה. אם היה כתוב ככה, הייתי מרבה בשמחה רק באדר. אבל פה כתוב מי שנכנס, ולא בחודש אדר בלבד, אלא מי שנכנס. וכל עוד לא אמרת לי שזה מסתיים, אני צריך להמשיך להרבות בשמחה. זאת אומרת, אני צריך להגביר את הווליום של השמחה מי שנכנס אדר. אז יש לי עכשיו בעצם מערכת של שישה חודשים שמהיום אני צריך בעצם להמשיך את השמחה הזאת. כן, חמישה חודשים.
זה מה שעשה אסתר, שישה חודשים?
לא, זה משהו אחר. משהו אחר. בסדר? אחר כך נבין את הדברים יותר, כשניכנס יותר למגילה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. לכן, לא כתוב בחודש אדר מרבים לשמחה, אלא מי שנכנס. הוא מוכח מזה שכוונת רב לומר שתחילת הריבוי מי שנכנס אדר. אז מהיום, הלכה למעשה, כן? מה אנחנו צריכים לעשות? להרבות לשמחה. אני אומר מהיום, כי עכשיו זה ראש חודש. מעכשיו יש לנו חמישה חודשים של ריבוי שמחה. הולך וגדל. יש פעולה אקטיבית מעכשיו לעשות כל מה שבאפשרותנו כדי להוציא שמחה בחיינו.
אז אתה רואה את זה בהלכות.
יפה.
אני לא רואה את זה ביטוי לזה בהלכות.
אז אתה צריך לראות. אז אתה צריך לראות בהלכה איך מהיום אתה צריך כל מה שתעשה לעשות את זה בשמחה יתרה.
ועכשיו אני יודע מתוך האלמנט של הסוד איך לבצע את
יפה. זאת אומרת שבהלכה, מה יש לנו עכשיו בחודשים הבאים? יש לנו ניסן, בניסן אתה יכול להרבות בשמחה, כמובן, באופן מאוד מאוד פשוט. אבל אחר כך, באייר, ברוך השם, ראינו בדורות האחרונים, שיש לנו גם כן, הקדוש ברוך הוא הכניס לנו שם בעצם את חזרתנו ובניית המדינה והקמת מדינת ישראל, שזה בעצם ראשית צמיחת גאולתנו. בסיוון יש לנו שחרור ירושלים, יש לנו בסיוון מתן תורה, יש לנו בתמוד, זה ה שלנו. אז כאן גם בתמוד אנחנו צריכים להבין מה עושים, מה התיקון של תמוד, כן? תיקון הלוחות שנשברו. גם כאן תעשה דברים שיביאו לך שמחה. באב, זה כבר סיפור אחר, כבר נדבר בעזרת השם כשנגיע בשעה טובה, וכבר תהיה לנו גאולה.
התמוז הוא האילו
חמישי
של השמחה, זאת אומרת,
זה שיא
השמחה
או
שזה עולה ויורד
בתמוז? זה השיא של השמחה. זה השיא של השמחה, באב אתה מתחיל להוריד את הווליום. כלומר, השמחה עדיין פה מאוד גבוהה.
כן.
כן, אתה רק מתחיל להוריד לאט לאט.
בשבט יחיד.
בסדר? ואתה מגיע עד שבט. נכון. וזה נמשך גם בחודש ניסן. זה כמובן הלאה. אמנם, מדברי רבי, איזה רבי זה? טוב. רפפה, סליחה. משמע שדין מרבין בשמחה, הכוונה על חודש אדר לבד. שהרי אומר רק על חודש אדר, ומי שיש לו דין, אם נוכרי, לאמצא נפשי ולא על חודש ניסן. כלומר, למה הרמב״ם לא הביא את ההלכה שהביאו חכמים, הביאו תוספת להלכה הזאת, ואמרו, אם יש לך דין, תעשה אותו בחודש אדר. למה הרמב״ם לא רצה להביא את זה? כי הוא היה בעצם סוגר את השמחה רק לחודש אחד. ברגע שאתה שם טעם ואתה אומר, תביא את זה לחודש אדר, משמע, לא בחודש ניסן ולא בחודשים האחרים. אז הרמב״ם לא רצה לסגור את המנגנון הזה של השמחה, ולכן הוא לא צמצם את זה לחודש אדר בלבד.
כן, הוא צמצם. זה מה שהוא שואל.
לא, הרמב״ם לא צמצם. הם צמצמו. נכון? לא, רש"י פשוט בא בעקבות מה שכתוב בגמרא. בגמרא, כשהם אומרים לנו, כן, אז הם צמצמו את זה, הם צמצמו את זה, למה? הם אומרים לי, אם יש לי דין בחודש אדר, שאני אעשה את זה שם. הרמב״ם לא הביא את הטעמים האלה, הוא פשוט אומר, צריך להרבות בשמחה, למה? אל תפסיק את השמחה כשנגמר אדר. בסדר? לכן, שדין מרבים בשמחה הכוונה על חודש אדר לבד, שהרי אומר רק על חודש אדר במי שיש לו דין עם נוכרי, למצא נפשי, ולא על חודש ניסן, ואם כדברי רש"י, שדברי רב מרבים בשמחה הוא גם על ניסן, כלומר רש"י הולך בעקבות הריבוי, כלומר מי שנכנס ולא רק, אבל לומר אותו דין גם בניסן, זאת אומרת שרש"י אומר לא, לא לסגור, אני לא רוצה לסגור, כלומר הוא הולך כמו הרמב״ם. אומר, אני לא סוגר את זה רק לניסן או רק לאדר, או רק לאב, אלא אני ממשיך, זה שישה חודשים, שישה חודשים, או חמישה, חמישה. האמת היא
גם הרב לא יכול להשאיר מאוד השמחה,
והשיעור
של
ישראל, נכון, 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 כמובן שזה הוא, לשיטתו, גם כאן, ובעצם היסוד שלו, חסיד, חסידות, החסידות לא יכולה לצמצם את השמחה הזאת. חסיד הוא לא יכול לצמצם שמחה, הוא ימות. כי אם אתה אומר לחסיד לצמצם את השמחה לחודש אחד, הוא ימות במשך כל שאר החודשים. חסיד זה הטבע שלו, זה אופטימי. זה להביא בעצם אור לעולם.
אבל
באמת
לא תלוי בחכמים, איך הם מפרשים.
זה תלוי במה שאני מכניס לפעולה. גם אם קיים פוטנציאל. למה חכמים אומרים לי להרבות? שאם לא הייתי מרבה, זה לא היה מופיע חז ושלום.
אבל
שאלה
שלי אחרת, כאילו, הרב לא אומר ככה, זה אומר ככה, אבל יש אמת, נכון?
נכון, אבל האמת היא לפי איך שאתה תופס את זה. האמת היא אמת אבסולוטית. אני לא יכול לעשות שום דבר עם אמת. אנחנו לא מגלים את האמת, אנחנו מגלים רק את הרצון. אי אפשר לגלות את האמת, אנחנו מגלים רצון. את רצון הבורא. כלומר, גם אם יש פוטנציאל והוא אמיתי, אם אני כבן אדם לא תופס את זה בזווית ראייה שלי, כלומר, הניסוי משתנה לפי האדם שמסתכל על הניסוי. המציאות משתנה לפי העיניים שלי. זה חידוש ביהדות. זה לא שיש אמת והיא פועלת לבד, לא.
אבל אנחנו
לומדים
חכמים,
אתם
אומרים, אחד
עובר כך, אחד עובר כך. לא, אנחנו בעצם הולכים לפי בעצם הבניין הסופי, הקיומי, ההלכתי. ולכן הגמרא אמרה משהו, ועכשיו אנחנו כבר בהלכה. הרמב״ם זה כבר הלכה. ובפשוטו, עכשיו למה אם כן שמרתי את מה שאמרו חז"ל, הייתי מבטל את זה אחרי שהרמב״ם אומר. אומר לא. שתדע שאם אתה לא מכניס את זה, כן, אתה לא לוחץ על הכפתור, אז זה יהיה רק אדר ורק ניסן. אתה צריך לעשות פעולה של להרבות, 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 או למעט, 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 למעט. אתה חייב להיכנס לפעולה בראש שלך, להתייחס לחודשים, לזמן, לרובד הזמן, עם ראייה מאוד 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 אקטיבית, ולא פסיבי של מה שקורה שהקדוש ברוך הוא ברא זמן, והזמן פועל. אני מפעיל את הזמן. אני מקדש את הזמן. ישראל מקדשים את הזמן. לפי הראייה שלי, אני יכול לקדש את הזמן ולהכניס בו, כן, את מה שאני רוצה. מה זה לקדש את הזמן? להתחתן איתו. כמו שאני מקדש אישה. אז אם ישראל מקדשים את הזמנים, זאת אומרת שהם מסוגלים להתחתן. ומה עושה אישה? היא נאמנת לבעלה. כשהוא קידש אותה, היא בעצם עושה רצונו. אז הזמן הופך לעשות את רצוני. הזמן הוא אשתי. הזמן הוא האישה של הגבר, של עם ישראל. וזה יחס נכון. בפשוטו, נראה שהגם ששני חודשים יש בהם עניין זה של מרבים בשמחה, כן? הוא מתייחס עכשיו ל... אדר וניסן, מכל מקום חלוקים בעיקר עניינם. אז עכשיו אנחנו נתייחס רק לשני החודשים, אדר ניסן. כלומר, מרבים בשמחה באדר, ורש"י יוסיף לנו גם ניסן, ימי ניסים היו לישראל. כלומר, אני רוצה להתייחס עכשיו לשני החודשים האלה, כי אם אני מבין את שני החודשים האלה, בעצם הבנתי את הציר. וכשאני מבין את הציר, אני מבין את הכל. אז מה זה חודש אדר? חודש אדר נעשו בו הניסים מבחינת מזלם של ישראל. כלומר, המזל של ישראל חזק. זה נקרא בלשון חזל, בלשון הגמרא, כן, בריא מזלי. אמן. את השמאלית? שאול.
בכל.
טוב. אז זה מבחינת מזלם של ישראל.
נתקן אותך.
כמו שהגזרה הייתה על ידי היפיל פור, כן, הגזרה התחילה על ידי היפיל פור, שנדמה להמן כי בחודש זה רע מזלם של ישראל. בסדר? זאת אומרת שחודש אדר, מבחינת חכמים, יכול להיות מתורגם כרע מזל. שהרי לפי הסיפור שקרה לנו, איפה אתה רואה שיש מזל טוב? אז תלוי איך אתה מסתכל על הסיפור. יכולים לראות את הסיפור כפי שהוא התחיל ואז אתה בפסימיות, ויכולים להסתכל על הסיפור בסופו של תהליך, כלומר במכלול התהליך, ואז אתה רואה אופטימיות.
אבל גם בתחילתו הוא אופטימי.
לא, תחילתו הוא פסימי מאוד.
למה?
כי זה פוגרום.
אבל זה הזדמנות.
הזדמנות, לך תגיד את זה למי שנמצא שם ולא יודע מה יהיה מחר.
תוך יום היה לך הגזרה. איך אתה יכול לברוח לדבר כזה?
זה היום אנחנו מדברים.
אני רואה כל קושי כי הזדמנות לצמוח ממנו, אז אני אומר וואלה, תודה רבה שבאת.
כן, אז זה לא כל כך פשוט. כן, כשיש פיגועים וכשיש פוגרומים וכשיש דברים כאלה, אז אנחנו לא אומרים כל פעם, וואי, איזה כיף, יש לי הזדמנות. זה תהליך של אורך רוח, של ממש ראייה מאוד 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 רחבה על כל ההיסטוריה. אבל בזמן שאחד ושלום יש גזירה, שמד, על עם ישראל, עם ישראל נמצא בגלות שם, הולכים להכחיד אותם, להשמיד אותם, כליל. לך תגיד למי שנכנס עכשיו לתנור באושוויץ, כן? זה לא פשוט בכלל. עכשיו, אנחנו בראייה מאוד מאוד רחבה רואים שנכון שיוצא מזה משהו. אבל זה לא פשוט. אז האיפיל פור הזה נדמה להמן כי בחודש זה רע מזלם של ישראל. כלומר, כשהמן הרשע איפיל פור, אם זה הפור הזה נפל על אדר, מה הוא סיכם? שהחודש הזה הוא הכי מסוכן לעם ישראל, ושזה טוב לגויים. וככה הוא הגיע למסקנה כזאת. ככה ישועה באה על ידי זה שנתגלה כי עד רבה, מזלה מאיר יותר בחודש זה. אז זה התחיל בצורה של כאילו המזל של עם ישראל רע מאוד, וזה הסתיים בכך שהמזל באותו חודש דווקא טוב מאוד. אז ההיסטוריה קשה להבחנה. כשאתה מסתכל על ההיסטוריה ואין לך מרחק ראייה, אתה לא מבין כלום. אתה יכול אפילו לומר על דבר שהוא טוב, שהוא רע. ועל דבר שהוא רע, שהוא טוב. ולכן כל הזמן אני מזכיר את העניין הזה לעניין מה שאנחנו חיים היום. אם אתה נכנס למה שאתה רואה יום-יום, אתה יכול להגיד הכל רע. אבל אם אתה מתרחק ומסתכל על כל ההיסטוריה, על כל מה שקורה לנו במהלך הרבה יותר גדול ויותר רחב ויותר רחוק מהדבר, אתה רואה שהכל בסופו של דבר מתקדם, אתה לא מבין איך בכלל. שתבינו, מדינת ישראל של היום, מבחינה לוגית, לא יכולה להתקיים. שום דבר לא פועל. הכל כאילו דפוק. אתה נכנס למשרד הפנים, זה דפוק. אתה נכנס לכל משרד, זה הכל דפוק. וכשאתה מסתכל, אתה אומר, ריבונו של עולם, לפי הנתונים, שום דבר לא יכול להיות פה. ולמרות כל זה, הכל מתקדם. אתה לא מבין, איך? זה עולים חדשים שבאים ממקומות מאוד מסודרים, בגלות.
יורדים ברע.
כן, הם באים ואומרים, תשמע, שום דבר לא פועל פה. איך המדינה הזאת עובדת? וזה בדיוק הפוך, שמה שהכל היה מסודר, שום דבר לא פועל, ופה שהכל בבלגן, הכל פועל. הבן שלי מספר לי שכן, כשהוא היה באימון, הם היו במתקן אדם, כן, אימון גולני. הביאו להם מרוין, מאמריקה, כל אחד 2.5 מטר. גדולים כאלה, בריונים. המפקד שלהם, כל מילה, כולם הסתכלו עליהם, הם מסכנים, כן, שומפרים עם חולצות בחוץ, וזה כל הישראלים ככה, חיילים, אתה מסתכל עליהם, אתה חושב שכולם עברייני, עשו תרגול של איזה מין איזה, כיסחו אותם, הישראלים אכלו אותם, את כל הגדולים האלה של 2 מטר, הם לא ידעו מאיפה אנחנו באים להם. אז הסתכלו על הישראלים, כשאתה מסתכל עליו, אתה אומר, מי זה הילד הזה? מה הוא יעשה לי כבר? כן. אותו דבר במדע, אותו דבר, חבל שאלון לא פה, כן? הביאו להם מדענים מגרמניה לרובוטים, בנו פה רובוט, כל מה שעשו פה עובד. חזרו לגרמניה עם אותם נתונים, עשו אותו דבר, לא עבד שם. כל מיני דברים כאלה, אתה לא מבין איך זה עובד. יש כאן השגחה אלוהית שמי שלא רואה אותה פשוט לא חי במציאות. זה הכל הפוך. איך אמרה גולדה מאיר? מי שלא מאמין בניסים בישראל, במדינת ישראל, הוא לא אדם לוגי. כמו שכתוב, שכתבו חז"ל, שהמן החליט על חודש זה משום שבו נפטר משה רבנו עליו השלום. עכשיו, מה המן? המן הוא לא סתם ככה בהיסטוריה, הוא הולך לראות דברים. הוא יודע, הוא למד תורה. הוא למד תורה, הוא אומר, באיזה חודש משה מת? אני אקח את החודש הזה, אם זה נפל לי הפור שם, אז כנראה שזה דבר פיזיסטי, כל הזמן הוא חוזר. כלומר, החודש הזה רק בשביל עם ישראל. הנה, האלוהים בדמות אדם, משה רבנו, מת בחודש הזה. ולא ידע שבאותו חודש נולד. מה הוא לא ראה? שהוא נולד באותו חודש. מה זה הדבר הזה? זה לא שהוא לא ידע, אלא שהרשע הוא רואה תמיד רק את הקטנים. הרשע רואה רק את הרע. ככה מכנים רשע. אתם מבינים פה? רק דרך הדוגמה הזאת, הדוגמית הייתי אומר, אפשר לראות את התכונה המנטלית של רשע. מה זה? הוא לא יראה שיש תולדה שם, הוא יראה רק שזה דפוק. אתם מבינים איך זה עובד?
זה דומה לו.
כי זה דומה למה שהוא, הוא לא יכול לראות אחרת. הוא אומר, משה מת בחודש הזה. אבל הוא גם נולד, נכון? זה לא מעניין אותי. הוא מת. מת, זהו, נגמר. זה לא ככה. כאן יש הבדל בין עם ישראל. תראה גם שמשה נולד. אל תסתכל רק על סיום של מדרגה. תבין שיש כאן התחלה. למה אתה רואה רק את הקטמים השליליים? משמע שמשום כך, כן? מה זה? רמה, מזלם של ישראל, רימה, מזלם של ישראל על המן. זאת אומרת שבעצם המן התבלבל. ואני עכשיו חוזר ומתרגם את זה אלינו, רבותיי. המאמר הזה מתייחס למי? לעם ישראל. מי שנכנס אדר מרבין ושמחה, אנחנו. הרי גוי לא יקרא את הגמרה הזאת, לא אכפת לו מזה. זאת אומרת, למה חז"ל אומרים לנו לעשות את הדבר הזה? כי כנראה שבהיסטוריה יקרו דברים, שאם אני לא יודע להסתכל על הראייה הנכונה בחיים שלי, אני רק הולך ליפול כל הזמן בלי סוף, פעם שלום. ולכן חז"ל אומרים לנו, זהירות, דווקא מי שנכנס אדר. למה דווקא מי שנכנס אדר?
כי המצב נראה פסימי.
הוא לא פסימי, הוא פסימי, אבל חוץ מזה, למה אבל? יפה. כי בחודש אדר הדברים מוסתרים. עכשיו אנחנו נוגעים בנקודה. למה חז"ל בחרו דווקא לומר לנו מי שנכנס אדר דווקא, תרבה בשמחה? כי חודש אדר, מכל החודשים של השנה, הניסים שלנו, מה שהקדוש ברוך הוא פועל, זה תמיד בנסתר. אתם מבינים את הרעיון פה? זאת אומרת שחודש אדר בעצם הוא מגלה לנו איך תהיה הגאולה האחרונה. יהיה לה סגנון לגאולה הזאת של חודש אדר. שהכל יעשה, אבל בצורה ומי שלא מסוגל להיות פסימי, ולראות את האופטימי, ולראות את הדברים רק בפסימיות, חס ושלום, לא יבין שום דבר ולא יראה כלום בגאולה הזאת. הוא רק יתחיל לומר דברים רעים על כל מה שקורה. זה בדיוק העניין פה. עכשיו אתם מבינים את יסוד מרבין בשמחה. כלומר, מזהירים אותנו חכמים, תהיה שייך לגאולה האחרונה. אני רוצה שתהיה שייך לגאולה הזאת, אומרים לנו חז"ל, חבל שתפספס את הגאולה הזאת. ואנחנו נגיד לך גם איך תפספס אותה. אתה תהיה כל הזמן פסימי בכל מה שנוגע לכל מה שקורה. אתה רוצה להיות שייך לגאולה הזאת? תהיה אופטימי ותראה את מה שנולד שם בפנים. תרבה בשמחה.
היא כבר קרתה הגאולה הזאת והיא לקחה רק חמישית.
אני מדבר על
מצרים,
אני מדבר על היום, עזוב, עזוב, איפה אתה נמצא היום? איפה נמצא היום? אומר הזוהר הקדוש, אני כל הזמן מזכיר את הזוהר הזה, אוי למי שיקרה באותו דור, שיהיה באותו דור, ואשרי מי שיחיה באותו דור. למה? תלוי עם מי תלמד ואיך תלמד. תשימו לב, תקשיבו טוב למה שאני אומר לכם. אם אתה רואה חצי הקוס המלאה, אתה תחיה בגאולה. אם אתה רוצה לחיות בגאולה ולהיות חבל על הזמן, כמו שכתוב, יתה ולהכמינה, רק שיבוא ואני לא אהיה פה כדי לראות את זה, כי נמאס לי דבר הכל דחוק פה. אז זה חז ושלום, אוי למי שיחיה באותו דור. כלומר, בדור שלנו, שהוא דור של גאולה, יש אנשים שכל הזמן בסבל, ויש אנשים שכל הזמן באופטימיות. תלוי במה? במי שמרים או מי שמוריד. עכשיו, בהיסטוריה של הווה, אנחנו עכשיו באיזה חודש, לפי זה? אדר. אדר. נגמר ניסן. ניסן זה היה בגאולה הראשונה. אנחנו עכשיו בניסים האלה, נכון? עכשיו, מי מבין הזכר והנקבה בגילוי?
נקבה.
לכן כל הניסים של פה היו גלויים. פה זה ניסים שהם מצד הזכר. הזכר לא נראה, הוא נראה רק בנקבה. זאת אומרת שאם אני מסתכל על הגאולה מבחינת הזכר, שהיא חודש אדר, זאת אומרת הגאולה שלנו היום היא זכרית או נוקבית? זכרית. לכן היא גנוזה. ומי שלא ילמד את הגנוז, את האור הגנוז, לא יבין כלום. כלומר, מי שלומד רק פשט ומחכה לגאולה מאיזה סגנון?
נוקבי.
נוקבי, ניסה. ולכן כל מי שלומד רק פשט, מה הוא מצפה? לניסים גלויים. הוא לא רואה שום דבר במהלך המאוד מאוד מאוד מוסתר בטבע שמתחולל בפנינו היום. אתם מבינים כאן? זאת אומרת, פה זה סוד ופה זה פשט. אנחנו עכשיו בתורת הסוד, בכיוון של מדרגה של זכר, והמדרגה של הזכר נסתרת. לא רואים אותה. יראו אותה רק בגאולה האחרונה. לכן צריך להרבות, כי לא רואים כלום. מה שאין, סליחה. איפה אתה רואה ניסים גלויים פה? בכלל לא. זה מוסתר בטבע? זה מלחמה? זה חיילים? איפה אתה רואה ניסים גלויים? מה ההבדל בניסן? אתה רואה דברים יורדים לך מהשמיים.
נקרא הים.
נו, אבל זה תחזר ראש. זאת אומרת שגם כשנגיע לנוקבה של המציאות האחרונה, זה ניסן בטבע. זה אומר שתחיה את הזמן האחרון של ההיסטוריה עם התכונה של אדר. זה בדיוק העניין. כלומר, אתה תגיע לזמן אחרון בהיסטוריה, עכשיו הסגנון של הגאולה שלנו היום לא יהיה סגנון ניסני, הוא יהיה סגנון אדרי. לכן גם כשתחיה את הגאולה האחרונה, אם לא יהיה לך ראייה מבחינת אדר, אתה לא תבין כלום. אתה לא תאמר הלל ביום העצמאות. פשוט מאוד. כי אתה לא תבין שהגאולה שלנו הסתיימה בבחינת ניסן. זהו, נגמר. זה היה פעם אחת.
זה היה ראוי יום
העצמאות להיות בצד הזכרי. הוא בצד הזכרי של הנקבה. זאת אומרת, כל מה שאנחנו עכשיו, אנחנו נקבה בסופו של דבר. גאולה זה נקבה. אבל גם הגילוי בנקבה יהיה מצד הזכר.
מעניין שבניסן אתה אומר, הלל בלילה.
בסדר, זה אומר שבעצם אני מבין, כן? את היסוד הפנימי של הדברים. אם אמרתי הלל בלילה בפסח, אני חייב לומר הלל בלילה ביום העצמאות. זהו. כי אני הולך גם לפי תחילת הגאולה, ולא רק על הגאולה עצמה. אז התחלת דגאולה זה בעצם יום העצמאות. כמו שערב פסח היה התחלת דגאולה. ויום פסח היה יציאה ממשית. בסדר? עכשיו, זה מורכב פה. זאת אומרת שהזכר והנקבה מחוברים, וכל הזמן אתה צריך לדעת אם אתה בצד של הזכר של הנקבה, או בצד של הנקבה של הזכר. היום גאולה, ותמיד גאולה,
מתי זה
זה נקבה, זה נוקבה, גאולה זה נוקבה, אין מה לעשות. שום דבר לא מתגלה בזכר. אבל איזה צד של הנקבה מתגלה? הזכר. כלומר, דע שהנקבה היא בעצם סוד של הדברים הגנוזים המלובשים בטבע גם בזמן הזה. אז מה יקרה בהיסטוריה? אנשים יהפכו להיות גברים. כלומר, אנשים הופכות להיות חזקות יותר ממה שהיה אז. כלומר, הן מגדלות בעצמן צד זכרי. מאוד מפותח, יותר ויותר. רואים את זה היום. אז הגברים פוחדים מזה. אז מה שאין, כן, הניסים בניסן, לא היו מצד גודל המזל של ישראל. אז מה קרה? אם זה לא מגודל המזל של ישראל, הגאולה בניסן, אז מה קורה? אז הקדוש ברוך הוא חייב להתערב. הרי לבד זה לא יגיע. אז מה הקדוש ברוך הוא עושה? הוא פועל יותר חזק. איך זה נקרא שהוא פועל יותר חזק? ניסים? גלויים. פה הקדוש ברוך הוא לא צריך לפעול חזק, למה? כי המזל כבר חזק. אז הקדוש ברוך הוא פועל בצורה גנוזה, נסתרת. עכשיו, מי יותר חזק בעצם? אדם, הרבה יותר. כי אין התערבות של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא לא צריך להתערב בפועל, הוא רק מרחוק, כן, שומר על העניינים והכל מתקדם. בוודאי, בוודאי, כי לכן אנחנו חוגגים את פורים באדר ב' ולא באדר א', כי זה הכי קרוב לפסח, כדי לסמוך גאולה לגאולה. עכשיו תשימו לב, הקדוש ברוך הוא אמרתי לכם שהוא הפסיק לעבוד, נכון? ביום השביעי שלו. אז הוא בשבת, נכון, שיעור של שבת. אז הקדוש ברוך הוא נמצא בשבת שלו, נכון? עכשיו, אם אני גורם לקדוש ברוך הוא למשל, להופיע, להתערב בניסים גלויים. מבחינתו מה זה? חילול שבת. אתם מבינים? כלומר, כל פעם שאני מבקש נס גלוי מהקדוש ברוך הוא, אני בעצם מכריח אותו לחלל את השבת שהוא נמצא בה. זה פשוט. זאת אומרת שככל שהקדוש ברוך הוא יופיע בניסים נסתרים, אני מאפשר לו לחיות את השבת שלו. אני לא מכריח אותו לבוא להתערב, זה כמו ילדים קטנים שרבים, ואבא כל שנייה צריך להיכנס לחדר. או שכבר הילדים, הוא הבין שהם כבר בוגרים, מה הוא אומר להם? תסתדרו לבד, אתם כבר מספיק גדולים. ובאמת הם מסתדרים. אז הגאולה של האדר היא הרבה יותר חזקה מבחינתנו. זה מורה כמה גדלנו, וכמה לא צריך שאבא כל רגע יבוא ויתערב לנו בעניינים. מי שלא מבין את זה, תופס את כל המציאות הפוכה. הנה, הקדוש ברוך הוא כבר לא מטפל בעולם הזה. לא הבנת כלום. אתה כל כך בוגר, שהקדוש ברוך הוא לא צריך לפעול כמו שהוא פעל כשהיית ילד. הרי פה רק נולדת. אז לא להתבלבל רבותיי. הגאולה שלנו הרבה יותר חזקה ויותר גדולה ממה שהיה במצרים. אבל זה ניתן רק לפיקחים, לא לעברים. מי שעיוור הוא פסימי, ומי שהוא בעצם סגין האור והעיוור, מי שרואה, מי שפיקח, הוא אופטימי. כדי להיות פיקח צריך ללמוד את התוכן הפנימי הזה. בלי לימוד הפנימי הזה אתה לא יכול להגיע למדרגה הזאת. אתה לא יכול להבין שום דבר. זאת אומרת שספר הזוהר וכל מה שיוצא ממנו, כל מה שנובע ממנו, זה מלמד אותנו, מחנך אותי לגאולה האחרונה שהיא גנוזה. לכן אני לומד אור הגנוז. אבל אם אני לומד רק פשט כל החיים שלי, ריבוי, כל העניין שלי זה רק ללמוד פשט, פשט, פשט כל הזמן, מה קורה? אני עדיין בגאולה שהיא מהצד של אם לא רואים, אז אין. זה כמו רבי, זה כמו בית הלל ובית שמאי. בית שמאי זה הכל בשורש, לא רואים כלום. בית הלל צריך לחכות 15 יום כדי להופיע דברים. נכון? כי זה לא מופיע בשורש. אתה אתם איתי, נכון?
כן.
כל דבר שבין בית הלל אומרים שזה ב-15, בית שמאי אומרים לא, זה כבר בראש חודש. מה ההבדל ביניהם? אחד רואה את הדברים כבר בגרעין, כשעדיין לא רואים כלום, והשני מחכה שזה ירד את כרדור הארץ. אז הפשט זה בית הלל. הסוד זה בית שמאי, ולכן לעתיד לבוא הלכה כבית שמאי. מתי זה עתיד לבוא? ריבונו של עולם, זה עכשיו!
אם אתה רואה את זה.
וגם מי שלומד את זה, לא מבין מה הוא אומר.
יש כמה הלכות פשוטות מאוד של לפי בית שמאי.
כן? אני לא מדבר על זה עם...
נכון, נכון.
אני מדבר ברעיון עכשיו.
אין ספק.
זה חוכמה, נכון?
זה שייך לדעת.
לדעת.
שייך לדעת. ואף שעיקר יציאתם בחודש זה בטול החודש, למרות שהיציאה הייתה בטול החודש, היה להכניע את מזל תלה. כלומר, ניתן יצאנו בטו. למה בטו? כי בטו המזל בשליטתו. כל חודש, ב-15, כלומר טו לחודש, שם המזל שולט. בניסן איזה מזל שולט? תלה. מתי המזל הוא הכי הכי חזק? בטו לחודש, כשהירח מלא. לכן מתי צריך לצאת? בטו. כלומר, אם אני יוצא בטו כשהמזל הכי 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 שולט, מה זה אומר? שאני יותר חזק מהמזל. כשמי שמוציא אותי, הוא זה שברא את המזל והוא יכול לשלוט עליו. מה, המזל יכניע אותי ולא ייתן לי לצאת בגלל שהמזל? כמו שאומרת זאת שכל בוקר, כן? שבשבת הכוכבים, לא יודע מה, המזלות. מזל תלה, היום כדאי לכם להישאר בבית. זה לא אצלנו. להפך, ברגע שיש מזל מדרגה גדולה מאוד, אני צריך לדעת שיש בורא. שהמצרים עבדו לו. עכשיו, מה עובדים המצרים למזל? מה זאת אומרת שהם עובדים למזל? יפה, הם קטנים ממנו. כלומר, הוא האלוהים שלהם. הם עובדים לו. זה נקרא עובדי כוכבים ומזלות. הם מביאים קורבנות למי? למזל תלה. ואנחנו בעצם למעלה. שהרי הקדוש ברוך הוא ויוצא אותו החוצה. ויאמר לו, ספור את הכוכבים. כשאתה סופר משהו, מה זה אומר? זה כמו כסף, זה שלך, אתה שולט על זה.
התייחסות.
כן? יום אחד בא מישהו לסטודיו, וראה אותי זורק ציור ככה על הרצפה. הוא אומר לי, כואב. אמרתי לו, מה קרה? ככה אתה זורק את הציורים? אמרתי לו, זה חומר. אני שולט עליו. חז ושלום, אם החומר ישלוט עליי, אני מת. אז אני עושה אקט סימבולי מדי פעם כדי להשליך את הדבר הזה. זה לא פשוט בכלל. יש אנשים שפוחדים אפילו על זה, אומר להם, תפוס משהו ותשליך אותו על הרצפה, הם לא יכולים. נכון? כמו שכתוב באברבנאל בארוכה.
נגזר זה כמעט לא כאן.
מכל מקום, לא היה זה אלא הכנעת מזל מצרים. אז אנחנו כאן פועלים פעולה מאוד 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 אינטנסיבית. תראו כמה אינפורמציה יש בדברים, בכלום, לא התחלנו בכלל. אבל זה כל כך עמוק שאם אנחנו לא מבינים את המנגנון של הזמן, כן, אני, יש לי משהו עם הזמן, מאז שנולדתי, כן? החלום שלי זה לעשות איזה דוקטורט על המונח הזה, על המושג הזה. כי מבחינתי כל הסודות של היקום זה גנוז בזמן. בזמן, בנפש ובאדם, שלושת הרבדים, אבל פה בזמן יש סודות עמוקים מאוד. כל רווח שאתה נותן, אתה מביא בעצם מדרגה אחרת. לא נכנס עכשיו לכל הפרטים. אבל...
מה עובר עליך שאתה עובר?
מה עובר עליי? שאני עושה אקט, אמרתי, הסברתי, כדי...
לא. מדי
פעם.
מדי פעם. אבל הניסים לא היו מסיבת גודל מזלם של ישראל, אלא מהנהגה מיוחדת של אהבת הקדוש ברוך הוא לישראל. להוציאם קודם זמנם. אז גם פה. זה אפילו לא הזמן. זה אפילו לא הזמן. אז יש דילוג גם על הזמן. שוב פעם, אני חוזר למושג הזמן. כלומר, ביציאת מצרים יצאנו לפני הזמן. איך? אז אתה אומנם יוצא ב-15 לחודש, אבל מבחינה כללית זה לפני הזמן, כי עדיין לא השתיימה הגלות, הייתה אמור להישאר עדיין שם. אז איך זה הקדוש ברוך הוא שדילג על הזמן? זה נקרא שהוא פסח. הוא פסח על הרבה דברים שם במצרים, נכון? פסח על המצב שלנו שהיה על הפנים, פסח על הזמן שהיה לפני הזמן. אז זה נקרא פסח. פסח זה בעצם דילוג אחד גדול על הכל. במילים אחרות, אתה ילד קטן ואי אפשר כבר לסמוך עליך, אני חייב להתערב. זה פסח. אז אל תעשה מפסח אידיאליזציה, זה רק ההתחלה של הגאולה שלך. האידיאל של הגאולה שלך מה זה? פורים. היום תשאל אנשים, הם לא יבינו כלום. הם לא מבינים מה זה פורים בכלל. זה הפך להיות מסחרה, מסכות. לא יודעים מה זה בכלל. העיקר לעשות מסיבה באיזה מועדון ולהשתולל ולהגיד שטויות. לא מבינים את התוכן של פורים. תוכן של פורים זה גאולה, רבותיי, אנחנו לא מדברים על נושא אחר בכלל, זה רק גאולה. מדובר כאן בגאולה.
אבל האמת של האמת זה גם גאולה.
יפה, זה כבר השיעור של ראש חודש.
נכון.
זה השיעור של ראש חודש. לכן אנחנו לא אומרים עליו. אבל זה המודל. זה המודל. כלומר, הגאולה האחרונה שאנחנו נמצאים בעיצומה, היא יותר בסגנון אדר. ולמה צריכה להיות? כי עובדה, כי באדר שקדם, זה לא נגמר. אבל זה הסגנון. והרוג באויביהם. ועבוד, כן, לאבד. כל מה שרצו לעשות לנו, אנחנו צריכים לעשות להם. ולהפסיק לפחד מכל דבר.
לא לחכות לצונמי.
חייבים לא לחכות לצונמי ולא לחכות לשום דבר ולהפסיק לפחד. ההוא כבר על הרצפה, אל תירא בו. עכשיו יש כבר חקירה על איך שהרגו את המחבל. באמת, מספיק כבר. ההוא רוצח 30 איש בריצה, כן, ואני צריך לעשות חשבונות עכשיו.
זה לא גובה.
אנחנו רוצים להיות מאוד מאוד מוסריים, זה לטובתנו, אבל מצד שני צריך לדעת מתי זה
בגבול. המילות של האימא.
גם ההוא שהיה לו הסכין בתוך הזה, הרי המחבל כבר לא מסוכן, אין לו כבר יותר סכין. אז למה הוא צריך להוציא אותו ולהרוג אותו? כבר עכשיו הוא עשה רצח עכשיו, נכון? הוא רוצח עכשיו. נכון?
תפס בן אדם.
תפס בן אדם, אין לו כלום? לא חמוש?
כן. זה ממש לא טוב שתובע. אני אעשה, לא נעשה. דרך אגב, זה כל כך מסתדר נכון ממה שאמרת שבניסן, בגלל זה קוראים לזה, והגעת לבינך. כלומר, אתה לא צריך, אתה צריך להגיד לו, אתה צריך לעורר אותו, אתה צריך לשאול.
להגיד זה להדריך. להגיד זה לא בפה.
כן, זה אגדה, זה המשכה.
זה המשכה, זה גידים. זה הרבה יותר מטעם לספר.
נכון.
וכן להכניע העובדה הזרה של מצרים. לכן, כן.
ניסן מרגיש לי פה תקוע. אם האדר מתחיל, זה משנה רצוע מהמצווה.
כן.
וזה האדר יש גילוי של השחר, גילוי, יש תורכה של הזכר.
כן.
למה ניסן מגיע, למה הוא תקוע שם עם ה... כדי הוא מתערב, צריך לעשות דברים.
זה התחלת ההיסטוריה, זאת אומרת שיש לנו בעצם זכר ונקבה, שמסתיים הזכר מתחילה הנקבה, נכון? זה ממעלה למטה, ממטה למעלה, זה הפוך, כלומר, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הזכר לפני הנקבה, אבל כשאנחנו פועלים בעולמנו, איזו גאולה תהיה לנו קודמת? הנקבה, לפני הזכר, כי אנחנו מתחילים ממטה למעלה. זאת אומרת שהגאולה הראשונה שלנו תהיה נוקדית מסגנון ניסן, וככל שנעלה נגיע לאדם. זה פשוט אור ישר ואור חוזר. אנחנו עכשיו פועלים באור חוזר, לכן התחלנו בניסן, ואנחנו מסיימים בסגנון אדם, בסגנון פורים.
אז אייר עם הנשים של אייר.
אייר זה בעצם סגנון פורים. כלומר, זה גאולה האחרונה שהיא מצד הנוקבה, אבל הסגנון של הפנימי יהיה כמו פורי, זאת אומרת מלובש בקרע. עוד פעם, כי אמרתי.
זה הזכר שבנקבה.
זה הזכר שבנקבה. כי גאולה חייבת להיות נקבה. גאולה חייבת להיות נקבה.
הדר זה
גאול. הדר זה סגנון. זה סגנון. בסדר? זה סגנון של גאולה, סגנון של פעולה, סגנון של הופעה אלוהית. אבל תמיד זה חייב להופיע בדבר מוחשי. הדבר המוחשי הוא הנקבה. כן, ותלבש אסתר מלכות. מה זה ותלבש אסתר מלכות? למה היא צריכה ללבוש מלכות? מרדכי יצא מהמלך בלבוש מלכות. כי זה הנקבה של הזכר שם. ופה זה הזכר של הנקבה. תמיד, תמיד, תמיד. אתה לא יכול גאולה בלי הופעה של אישה. למה גאולה זה לשון נקבה ולא זכר? כי חייב שיהיה גילוי. גאולה זה נקבה. מלך זה מלכות, מלכות זה נקבה.
עובדה שהיא הלכה, היא אמרה לו במפורש, אני הולכת למות. איך אתה שולח אותי לדבר הזה?
היא הייתה
תמהה למרדכי, אמרה לו, מה, אני אלך? אני הולך למות. הראייה שלו הייתה אחרת, לעורר אותה. כלומר, מרדכי ואסתר, מבחינתי, זה סוף אדר, תחילת ניסן. וזה יושב בדיוק באמצע, באסוף.
לכן הוא תמיד יושב בשער המלך.
כשהגיע
למלכות, זה פתאום כשהגיע לחשבורות, כאילו הכל מתהפך לה. נכון, נכון. מסתדר. ולכן, אם כי לעניין ריבוי השמחה שווים, כן, בריבוי של השמחה, שווים אדר וניסן, מחמת הניסים שהיו, כן, הכנעת כוח הרע של פרס, מדי ומצרים, נכון, זה אותו דבר. הרי מרבים בשמחה פה וממשיכים פה. אבל הדין של... לימצא נפשי בדין עם אקום מבואר בגמרא שהוא משום בריא מזלם של ישראל וזה אינו אלא בחודש אדר ולא בניסן. זאת אומרת, אם כי השמחה אותה שמחה, אם יש לך דין עם גוי, עכשיו אני נכנס לרובד הפנימי של ההלכה, כלומר אני עכשיו הולך לומר הלכה לפי הסוד, מה רצו חכמים לרמוז לנו שאם יש לי דין עם גוי לעשות את זה באדר? לדעתכם? על מה הוא מדבר פה? על מה מדברת ההלכה? על הגאולה האחרונה. בגאולה האחרונה יהיה לנו דין עם גוי. לאן אני צריך למשוך את הדבר הזה? לסגנון אדר. תעשה את זה באדר, כי אם לא, אתה לא תביא. זה מה שזה אומר. אתם רואים איך לומדים הלכה לפי סוף? זה לא סתם בפשט, יש לך בעיה עם גוי, תסגור את העניין לפני שחודש אדר מסתיים. בסדר, הבנתי. מה זה אומר בחיים שלי? בחיים שלי תהיה לי בעיה עם גוי. מתי? בגמר התיקון. היום. היום עם אמריקה יש לנו בעיה, היום עם אירופה יש לנו בעיה.
הערבים,
עם הערבים יש לנו בעיה, עם כל מי שחוץ לארץ ישראל, לעם ישראל יש לנו בעיה. מתי אני צריך לטפל בבעיה הזאת? באדר. כלומר, באיזה סגנון אני צריך לטפל בבעיות? בסגנון של אדר. להבין שהקדוש ברוך הוא נסתר בתוך הטבע והוא פועל דרכי.
לעניין דין זה גם קשור לגבולות, זה גם בדיוק המחלוקת שלנו איתם כרגע.
כן, 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 בדיוק. זה לא נכון, זה מה שמנסים.
לא, אני אומר, אנחנו בינינו לבין עצמנו עוד גם מתבלבלים.
לא, אבל זה לא נכון. המחלוקת היא לא על גבולות בכלל.
כן לחלק ירושלים.
אבל זה לא נכון. אם זה היה מחלוקת על גבולות, אז לא היה טרור בכל העולם. למה? בכל העולם מחפשים טריטוריה? לא. כל הטרור בעולם זה אסלאם. אז מה, גם שם הם רוצים טריטוריה? לא. כלומר, זה הכל תשתו, זה הכל שקר. זה בכלל לא עניין של טריטוריה, זה עניין של מנטליות של לאבד את עם ישראל, פשוטו כמשמעו. זה לא קשור בכלל לשטחים. הנה, נתנו את גוש קטיף, מה קיבלנו? זה שטויות. אז לא להיכנס למערבולת הזו, זה סתם... מנסים לבלבל אותנו, זה בכלל לא עניין של טריטוריה. כן, שטחים נגד שלום. זה לא נכון, זה שטויות, זה סתם המצאות. זה בכלל לא שם, זה מלחמת דת. זה בכלל לא מלחמה של טריטוריה.
הם אומרים,
אנחנו לא רוצים לשמוע.
זה עוד באויביהם.
נכון, זה בכלל זה לא עניין של טריטוריה בכלל, וגם זה לא שייך בכלל.
באדר יש מזל,
באדר יש מזל. יש מזלות, אבל לישראל שנמצאים בקשר עם האלוה, אז מי זה המזל שלהם? אין. אין זה לא...
אלף יודון?
There is not. אין זה אין סוף. האין סוף, שתי נקודות, מזל לישראל. אין מזל לישראל. זה לא שאין מזל לישראל. המזל שלי זה אין, זה אין סוף. יש מזלות, בוודאי שיש מזלות, בוודאי, אבל תלוי איפה אתה עומד. אם אתה מתחת למזל, אתה נתון לחסדיו. אם אתה מעל המזל, כלומר דבוק לאמצו, אתה שולט על המזל.
זה בדיוק האותיות של
אני. אני אתן לכם את הפתרון. כשאתה לבד, יש לך מזל. כשאתה קשור לאומה, אין סוף זה המזל שלך. הבנתם? כל אדם שנמצא בפרטיות, המזלות שולטים עליו. אדם שקשור לעם ישראל, הוא למעלה מהמזלות.
אז זה מזל זמני, אתה אומר.
לכן כתוב, אין מזל לישראל, הקולקטיבי. לא לאדם פרטי. אדם פרטי, קם בבוקר, יש לו מזל תלה ומזל גדי ומזל...
לא,
אבל
לא,
אבל
יש
למה? כי הוא מתייחס לפרטים. אבל מי ששייך לאומה, יוסף. אם זה לא קשור, אני חותך עכשיו, זהו.
אנחנו מתלשים בגוי לנקרס חמש.
כן. אנחנו לא מקסחים גויים, אנחנו רק מקסחים מי שבא להרוג אותנו. אין לנו עניין ללכת להרוג גויים סתם. אנחנו רוצים להפך, להעביר לאומות העולם את כל המסר. אנחנו פה מתייחסים רק לאנשים שבאים להורגנו, זה משהו אחר בכלל, זה סיפור אחר לחלוטין. אני לא אעשה החוצה ומתחיל להרוג גויים. שם בשושן את מי הרגו? את מי שחסם, את מי שרצה להרוג אותנו. אז אנחנו כן צריכים... גאולה שייכת לעם ישראל ביחס לאומות העולם. אנחנו רוצים לגאול את העולם, לא רק את עצמנו. אבל מי שמתנגד לזה ובא להרוג את הגואל, כי אנחנו הגואלים בעצם, אנחנו המשיחים, אל תיגעו במשיחי, אומר הקדוש ברוך הוא, אל תיגעו במשיחים שלי. כלומר, עם ישראל זה נקרא משיחים, כולנו משיחים. ובנביאי אל תראו. כולנו נקראים נביאים. אז מי שבא להרוג אותי, אני חייב להרוג אותו. כי למה? כי הוא מפריע לתהליך הגאולה. לא הוא מפריע לי בתור בן אדם. כלומר, כשמישהו הרג בחבל עכשיו, כשהטלוויזיה באה אומרת לו מה עשית, הוא אומר אני עכשיו הרקתי, כן, מחבל של תהליך הגאולה. לא מחבל שבא להרוג. זה אותו דבר, אבל זה הרבה יותר רחב. הוא בהכרח לומר שעל כל פנים יש הבדל בין השמחה של אדר לבין השמחה של ניסן. כי בסופו של דבר זה שני חודשים. אז איך אתה תחיה את השמחה שלך דה פקטו? מה תעשה באדר ומה תעשה בניסן? למה זה לא דומה? יש חילוק, ומטעם זה חלוק לעניין דין עם עקום. לכן חז"ל דייקו הגמרא לומר שאם יש לך דין עם גוי, תעשה אותו דווקא באדר. והסברתי לכם למה. כי מה שיהיה לעתיד לבוא זה לא יהיה כל כך ברור כמו שזה היה בהתחלה. היום אנחנו נהיה בגאולה שמי שאין לו עיניים לראות, הוא לא יראה אותה. פשוט לא יראה אותה. ולהפך. הוא יתנגד ויצא נגד מי שרואה את הגאולה בצורה כזאת. וצריך ביאור במה חלוק דינם, אז מה ההבדל בין שניהם? כמו יש לבאר, מה שכתב מרבים בשמחה, לשון ריבוי, ולא אמרו שמחים יותר. נכון? הגמרא הייתה יכולה לומר, מי שנכנס אדר שמחים יותר. הייתם אומרים זה אותו דבר, נכון? לא, מרבים בשמחה. למה הביטוי הזה, הצורה הזאת? וכן הקשר שמובע בגמרא, כשם שבאב ממעטים, כך באדר מרבים. אינו מובן, למה אתה צריך לעזוב לי? קשר עם אב, תעזוב אותי עכשיו עם אב. מה אתה מכניס לי עכשיו עניין של הורדת שמחה כדי להביא לי עניין של ריבוי שמחה? תשימו לב, עם ישראל לא יכול לדבר על אור בלי לדבר על חושך. מעניין. שמשמע שיש איזה ילפותה, כלומר יש לימוד מזה שממעטים באב לעניין שמרבים באדר. כלומר, אם חז"ל קשרו בין ממעטים באב לבין מרבים באדר, כנראה שיש קשר פנימי גנות בין אב לאדר. ונראה בהקדם מה שמצינו דין שמחה במועדים, כמו שנאמר, ותמחת בחגיך. קודם כל, הרב כאן, זצ"ל, מחזיר אותנו, כך הוא תמיד מחבק את השיעור בצורה מאוד מאוד רחבה, ואומר לנו מה זה בכלל ותמחת בחגיך. קודם כל, להבין מה זו שמחה. ודין שמחה בשבת. גם בשבת יש לנו דין שמחה. למרות שבשבת השמחה הופכת להיות יותר עונג, אבל יש שמחה בשבת. כמו שכתוב בספרי בעלותך, וביום שמחתכם אלו השבתות. ובאבוד רהם ועוד ראשונים כתבו שלכן אומרים בשבת ישמחו במלכותך, שומרי שבת וקורא עונג, עם מקדשי שביעי, נכון? אנחנו אומרים את זה בתפילה.
או, זה מסתדר ימים בנקבה כי זה מלכות.
אז למה ישמחו? הרי אתה אומר לי ששבת זה עונג, אז מה, יש שמחה בשבת, עובדה. שנקרא בתורה ביום שמחתכם. ובמחזור ויטרי, כן? כתבו שרק שבת נקרא יום שמחה, ולא מועדים. עוד יותר חמור. הפוך ממה שאנחנו חושבים. אנחנו חושבים שמועדים זה שמחה, מועדים זה שמחה. שבת לא, זה משהו אחר.
אבל בתורה שנאמר על כל המועדים, ממה הוא מתחיל?
בסדר.
הוא מתחיל דווקא בשבת.
אבל כשהוא מדבר על שמחה, אני רוצה להבין הלכתית. האם יש שמחה בשבת? וכאן מלא עובדות הרב מביא לנו, מלא מקורות.
אז כמה שאני הבאתי ממך ששבת זה לא יום.
לא, להפך, אמרתי שזה לא זמן, זה יום. כן?
אין
לא. להפך, שבת זה לא זמן, זה יום. אין
לא. אבל מזה שהוא כותב ביום שמחתכם ובמועדכם.
נכון.
אז יש חלוקה בין מועד לבין יום שמחה.
מזה הגיעו, מזה הגיעו למסקנה. כרי אתה אומר, וביום שמחתכם ובמועדכם. אז אתה אומר פעמיים אותו דבר? לא. אז וביום שמחתכם זה השבתות, ומועדכם זה מועדים. שיש בהם חיוב שמחה ולא ימי שמחה. תשימו לב. יש חיוב שמחה במועדים, אבל הם בעצמם לא ימים של שמחה. שבת הוא יום של שמחה. ולכן לא צריך מצוות של שמחה. בדיוק הפוך. והערכנו בזה בספרנו ענייני שבת. אומנם, לעניין דין החלוק בין שמחת מועדים לשמחת שבת. אז יש חילוק. כמו שכתבו הראשונים, לעניין האבלות, ששבת אינה מפסקת. אדם לא מפסיק להיות אבל בגלל שיש שבת באמצע, נכון? הוא פשוט מדלג על האבלות, הוא עושה אותה, הוא עדיין אבל, הוא בשבעה, אבל בצורה אחרת. אז זה לא סוגר לו את האבלות.
סופרים אותה.
סופרים אותה. היא חלק מהימים של השבעה. נכון? סליחה?
לא בסרט.
נכון, אבל הוא אבל, זה נחשב. אבל מועדים? מפסיקים. מפסיקים. יש אנשים שבכלל לא הייתה להם שבעה בחיים. כי מישהו נפטר בערב חג, נגמר. הם עושים אפילו את החודש בלי לציין שום דבר. לא הייתה שבעה, לא היה כלום. לכן המועדים מפסיקים. ואף, לא יודע מי זה, שמנה שמחת שבת, כן? במניין המצוות, למצווה בפני עצמה. סבר ששבת אינה מפסקת. כמו כן, שמחת מועדים יש עם החיוב ואכילת בשר. שלמים. ובזמן הזה בבשר ויין. כלומר, במועדים אני חייב לאכול בשר ויין. אפילו בחג השבועות. ואילו, שמחת שבת לא מצינו חיוב של בשר ויין. בעל הלכות גדולות. וחיובם אינו אלא ממה שנאמר וקראת על השבת עונג. אז אם זה כואב לך בבטן לאכול בשר, אל תאכל בשר בשבת. כי אתה צריך להיות בתענוג, אתה לא צריך להיות בכוח. אבל בחגים אומרים לך, אתה חייב לאכול בשר. מעניין? כמו שכתב הרמב״ם, בפרק למד מלכות שבת, ויהויין שם, ב... אוקיי, בחולין, שכתב לשיטת האומרים בשבת וישמחו בך ישראל, שחלוק בין שמחת המועדים, שהיא בבשר ויין, ואילו שמחת שבת היא שמחה רוחנית, ולכן אומרים ישמחו בך. זאת אומרת, איפה אנחנו בעצם סומכים? במי אנחנו סומכים בשבת? בך. ואיך דרשו חז"ל, מה זה בך? בכף. ומה זה כף? כתר. כלומר, אנחנו שמחים בכתר, שמחים במדרגה עליונה מאוד. זה משהו שהוא למעלה מההשגה שלנו בכלל. ויש להבין כוונתו בשמחה רוחנית דווקא בשבת, ולמה אין שמחה זו במועדים ובפרט בחג השבועות, יום מתן תורה, ובחירת ישראל לעם הנבחר, וכן שמיני עצרת שנאמר בו, בוא ונשמח, אני ואתה. וזה דוחק לומר, וזוחק, כן, לומר שבמועדים, חוץ משמחה בבשר ויין, יש גם שמחה רוחנית, ובשבת אין אלא שמחה רוחנית. לכן נראה שחלוק בעיקר הדין, שמחת שבת משמחת יום טוב, או ימים טובים. ביסוד הדברים, על פי מה שמובא בספר הבאיר. הובא באשמתות הזוהר, חלק א' סימן מ', וזה לשונו. מה הייתה אמר את שבתותיי ולא אמר את שבתי? כן, כתוב את שבתותיי תשמורו. כמה שבתות?
שתיים לפחות.
לפחות שתיים, כלומר שני סוגים.
של שבת.
של שבת, לפחות שניים. אם לא, אם שבת זה היה רק מנגנון אחד, היה צריך לומר את שבתי. תשמור. משל למה הדבר דומה? למלך שהיה לו קלה, נאה, וכל שבוע ושבוע מזמין אותה יום אחד להיות אמו. והמלך יש לו בנים נאים ואהובים. אמר להם, הועיל וכן, שמחו איתם.
שמחו אתם.
שמחו אתם, סליחה, גם כן, ביום שמחתי. כלומר, תבואו להיות בשמחה שלי, אני עם הקלה. תבואו גם אתם, כי אני בשלכם, אני משתדל ואתם גם כן, הדרו אותי. עד כאן לשונה. מתבאר מדבריו, כן, מה הוא רוצה לומר לנו, מה זה המשל הזה? ששבת הוא יום שמחה כביכול לעלה, כיום נישואין. כלומר, בשבת הקדוש ברוך הוא בעצם מזמין את הקלה שלו. אז הוא שמה, ומה אנחנו עושים? הזמינו אותנו לאכול שמה.
בואי קלה.
לא, קלה היא שמה. היא איתו. אנחנו פשוט אורחים, אורחים בשולחן של הקדוש ברוך הוא עם הקלה.
כן, אורחים בנים, לא סתם.
נכון, כיום נישואים, ורמזו על זה חז"ל בשבת, דף קי"ט, שצריך לקבל לפני שבת ולומר בואי קלה, שבת מלכתה, למי? לקלה הזאת, שהולכת אצל הקדוש ברוך הוא. וכן זה יסוד הפיוט לך דודי לקראת קלה. כלומר, מי אומר למי? הקדוש ברוך הוא, לקלה. כן? אנחנו רק מציינים את זה, אנחנו רק
משתתפים,
אנחנו רק בעצם כאן אורחים של כל החתונה הגדולה הזאת. וכן כתבו הראשונים, בעניין שינוי נוסח, ג' תפילות של שבת. למה בשבת התפילות שונות? העמידה שונה, הכל שונה. אנחנו אפילו עושים חזרה בערבית. בחיים לא עשינו חזרה בערבית, נכון?
מי שמתוסס הוא חייב לעזוב את זה.
בשבת אנחנו עושים חזרה בערבית.
יום השישי.
זה ממש שאנחנו עושים את כל הברכות הראשונות. אף פעם לא היינו חזרה בערבית. חוץ משבת. כי כל שבריחו והשבת הם כמו חתן וקלה. כלומר, הקדוש ברוך הוא התחתן עם השבת. ולכן, בליל שבת אומרים, אתה קידשת. מה זה אתה קידשת? את יום השביעי. הוא קידש אותה.
את הקלה.
קידושים. וביום השבת אנחנו אומרים, ישמח משה בחינת חופה. זאת אומרת, משה שמח בגלל החופה הזאת. ובמנחה של שבת, אתה אחד, הוא האיחוד. כלומר, הקדוש ברוך הוא כבר מתייחד איתה. אז כל הבחינות של השבת, ערב שבת חתונה, שבת בבוקר שמחה, שבת אחרי הצהריים זיווג. הקדוש ברוך הוא עם השבת.
דרך אגב, גם בקדושה בשחרית אתה מתחיל בין הקדישה, ואתה אומר בקטר יתנו לך.
כן, אז זה גם ביום טוב.
לא, זה מסתבר גם ממה שאמרת שיש את המלכות.
כן, נכון, נכון.
זה גם ביום טוב.
והקדוש ברוך הוא אומר לישראל, שמחו אתם ביום שמחתי. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר שנשמח מהשמחה שלו. כלומר, השמחה שאנחנו שמחים בה בשבת זה לא שמחה בשבילי, זה שמחה עליונה. לכן, איך זה נקרא יום של? של מי זה? שייך למי? יום הזה נשמתה, ולא יום הזה גופה. למה זה יום של נשמה השבת? כי זה מתייחס לחתונה העליונה. לומר שיש חיוב שמחה על כלל ישראל משום השתתפות בשמחת החתן העליון כביכול. תשימו לב, זה מה שאנחנו עושים בשבת. משתתפים בשמחה של הקדוש ברוך הוא שהוא מתחתן עם השבת. מה, כל שבוע הוא מתחתן איתה מחדש?
כן.
למה? הרי התחתנת עם האישה פעם אחת, לא?
לא.
כל הזמן אתה צריך לחדש את הזיווג הזה. אם לא, הזיווג הזה נס. זה חידוש.
פעם בשבוע.
כן. לכן, דרך אגב, זיווגם של תמידי חכמים זה משבת לשבת.
אני רוצה לראות את זה פעמיים, ואתה חבר יום שלישי.
הרב, יש פה משהו ממש מעניין, כי יהודי שמקדם את השבת בחוץ לארץ, אז הוא מקדם את השבת שהיא כאילו לנחצה, וארץ ישראל נחשבת היא עצמה, הארץ שלנו כשבת. אז הגדולה של אלה ששומרים שבת גם בארץ ישראל, כאילו, אתה... זה חתונה כפולה.
נכון, משולשת אפילו. שיש גם נפש.
נפש.
והסיום, כן? כי אני בשלכם משתדל. ואתם, גם כן, הדרו אותי. הכוונה היא על שמחת המועדים, ששורש שמחה זו היא שמחת כלל ישראל בפסח, מנפיקת מצרים, וקריאת ים סוף, ושבועות מזה שנעשו עם הנפטר על ידי שעבוד מצרים, וקיבלו תורה, ובסוכות מזכר לבסוכות הושף ידני ישראל כשיצאו ממצרים, והקדוש ברוך הוא כביכול משתתף בשמחת כנסת ישראל. לכן, מה קורה בעצם? זה, אני עכשיו עושה איזה עובר את זה, זה יותר מהר. מה קורה במועדים? פסח שבוע סוכות?
זה הרגלים שמשתתפים,
יחד ילדים. לא. לא הבנתי. הקדוש ברוך הוא בא
להשתתף
איתנו. כלומר, בשבת אנחנו הולכים להשתתף בחתונה שלו. בפסח שבועות וסוכות זה כאילו החתונה שלנו, זה שמחה שלנו, והוא מוזמן. הבנתם?
כן, אנחנו מקדשים את ה...
זאת אומרת שבחגים השמחה היא של עם ישראל, ולכן הקדוש ברוך הוא מוזמן לשמחה שלנו. אז כפי שהוא בא לשמח אותנו בשמחה שלנו, מה אנחנו מחזירים לו בשמחות? כל שבת. עכשיו, מאיפה נובעת השמחה שלנו במועדים? מהשבת. זאת אומרת, מי קדם למי? החתונה שלו עם השבת או השמחה שלנו?
אמרתי שמילדים.
השמחה
שלו. בבית חולבי.
נכון. זאת אומרת, בגלל שאנחנו עושים מאמץ לשמוח בשמחה שלו, בגלל שקיימת שמחה כזאת של שבת, של חתונה, של הקדוש ברוך הוא עם השכינה, אז אחרי זה הוא בא לשמח אותנו במועדים. במילים אחרות, מי שמח במועדים באמת?
הקדוש ברוך הוא.
לא. רק מי ששימח את הקדוש ברוך הוא בשבת.
לא, קדושה.
אז הוא מחזיר לו.
בוודאי. איך יהיה שמח?
איך לתת שפס ושמן בשבת.
אם אתה לא משמח את הקדוש ברוך הוא בשבת, איך הוא ישמח אותך בחג? הרי זה כמו מידה כנגד מידה. כן, אפילו בחתונות עכשיו מסתכלים, כן, כמה נתן זה. נכון? כמה הוא נתן, אני אחזיר לו בול. יש הרשימה של כל אחד מה הוא נתן, זה נתן 100 שקל, אני נותן לו 100 שקל. זה נתן 1,000? אני לא יכול, בושה. נכון?
אז אני לא בא.
זה לכן. ולכן גם למעלה הוא זמן של שמחה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא שמח בשמחה שלנו במועדים, ואנחנו שמחים בשמחה שלו בשבת. לכן יסמכו במלכותך. שומרי שבת זה קורא עמי. מה זה יסמכו במלכותך? אנחנו שמחים במלכות שהוא מתחתן איתך. בשבת. כשאתם בשבת, כל יום השבת, בערב שבת, בקידוש, היום בלילה, אתם צריכים להיות שמחים שבאותו רגע הקדוש ברוך הוא מתחתן עכשיו. זה עצום המחשבה של השבת.
שאנחנו בחתונה
שלו. שאנחנו בחתונה שלו. הוא הזמין אותנו. כן, אנחנו כאילו עורכים בתוך החתונה. אתם יודעים מה זה? לשבת בשולחן של המלך?
איזה רגן אנחנו עושים שם.
תחיזהר מאוד. כלומר, בשבת אני אצלו. לכן זה נקרא עולם האצילות. אסור לי לבחור. זה נקרא לא לחלל את השבת. כי אם לא הבנת כלום. עכשיו אני הולך להגזים עוד יותר בכוונה. כדי ללחוץ על הכפתורים הכואבים. אבל אין מה לעשות, ככה אנחנו לומדים.
נכון.
אם חז ושלום אני מחלל את השבת, מה זה אומר? שאמרתי לקדוש ברוך הוא, תודה רבה על השמחה שלך, אבל יש לי משהו אחר יותר חשוב לעשות.
באמצע
החופה אני בורח. יש לי פלאפון, כן? כמה אנשים מתעסקים בפלאפון בזמן החופה? לא אכפת להם מה שקורה שם, הם כולם, כן? טוב, תשמע, מחר זה... והוא שאמרת ששבע ברכות. זה חתונה? בשביל מה אתם הולכים לחתונה, רבותיי? מה זה, עוד ערב למחדה? החופה זה דבר חשוב מאוד, צריך לשתוק ולהבין ולראות ולענות אמן על כל ברכה וברכה ולהשתתף ולתת כוח לחתן ולכלה. ואף שגם חג השבועות נקרא יום חתונתו, כמו שבת, וכן שמיני עצרת, אין זה דומה לבחינת של שבת, שזה שמחת הקדוש ברוך הוא מצד עצמו, אחר ששבת מכל אשר ברא לעשות, כמו שנאמר, ישמח השם במעשה. לכן גם אם אנחנו אומרים ומשווים את החגים לכל מיני מדרגות שבשבת, זה לא אותה מדרגה.
שבת היא גאולה.
שבת זה היסוד של הגאולה. כשהשבת מתגלה בעולמנו, זאת הגאולה. ושמחה זו הייתה מיד בתחילת הבריאה, עוד טרם שנעשו ישראל לגוי. כלומר, מתי הקדוש ברוך הוא כבר התחתן עם השבת, עם המלכה? לפני שהעולם קיים. הרי הייתה שבת לפני שהעולם בכלל קיים.
זה קצת לשאול שאם הייתה שבת לפני זה, והיה כל התהליך הזה של התאונה של קידושין, שמחה וזיבור, ואז שישה ימים נוצרו.
נכון. בדיוק. כלומר, היום הראשון, בערב, היי בוקר, יום אחד, זה תינוק ראשון. הייתה חתונה כבר לפני. ואילו שבועות נקרא יום חתונתו מצד ישראל, שהקדוש ברוך הוא קרב אותם, מצד טובו וחזו להטיב להם, והרגישו קרבתו כיום חתונתו, כיום שמחת ליבו. והשמחה בימים אלו למעלה, כן, היא איפה משום שמחת הקדוש ברוך הוא עם שמחת ישראל והדברים עתיקים. זאת אומרת, זה רק חזרה על כל העניין הזה. עכשיו, אני התרחקתי פה לכאורה מפורים. לא התרחקנו מפורים, כי מי שלא מבין את כל היסודות האלה, הרב לא סתם עולה. לא יבין את השמחה האמיתית של מי שנכנס הדבר מבין בשמחה. מטעם זה חלוק לעניין מהות השמחה, כמו שכתוב בתורת חיים. שמחת שבת שעיקר היא השמחה לעלה. כלומר, בשבת השמחה היא למעלה, היא בעולמות העליונים, ואנו שמחים עם שמחה זו. היא שמחה רוחנית. כמו שבשורשה לעלה בהכרח היא שמחה רוחנית, ולכן אין בזה דין של שמחה של בשר ושל יין. וכן אין מפסיקה באבלות. כלומר, זה שמחה שלא שייכת לעולם הזה בכלל. זו שמחה עיונה שאתה משתתף בה, אם אתה עולה וחי את השבת לפי הגובה האמיתי. אבל במועדים, ששורש השמחה הוא שמחה של כלל ישראל למטה, שמלובשים בגוף חומרי, ויצאו ממצרים, גם משעבוד הגופים, אז השמחה היא של מצווה, אז היא גם כן מבחינה של אכילת בשר ושתיית יין. ומועדים כן תאכל בשר וכן תשתה יין. בשבת זה מדרגה אחרת. והתבהר בזה מה שמצינו מוסף של מועדים, יותר גדול ממוסף של שבת, שאינו אלא שני קבצים. כלומר, במועדים יש הרבה יותר משני קבצים. למה? כי זה שמחה שלנו, זה שמחה שלנו, אז אני אוכל יותר, אני מוציא יותר, אני כמו, זה העולם שלי, זה גוף. זה נוקבי.
הריבוי.
והוא משום שבמועדים הקדוש ברוך הוא כביכול שמח עם שמחת ישראל, כמו ששמח שמחתם היא באכילת בשר ויין, אך כך כביכול שמחתו על ידי אכילת מזבח בקורבנות מוסר. כלומר, הקדוש ברוך הוא, מה אנחנו נותנים לו? חלק מהסטייק. בקורבנות שאנחנו מביאים במוסף, אנחנו אומרים, בוא תוכל איתנו, אתה עורך את הסטייק, אתה עורך אצלנו. במועדים הוא עורך אצלנו. מה שאין כן בשבת, אנחנו עורכים אצלו. שזו שמחה רוחנית, אז אין ריבוי של מוסף, אלא משום שכל מעשה שבת כפולים כמבואר בחז"ל.
למה יש מדרגה שלא אוכל בשבת?
כי אנחנו אוכלים אצלו.
אז
אתה מבשל בשבת?
לא.
למה?
לא,
זה מחוץ לעד. כי אתה מוזמן. אז אומנם השתתפת בעשייה, אבל זה בשביל החתונה הגדולה, אתה מוזמן שם. לכן שבת נקראת קודש, לא קדוש, קודש. מה זה קודש? מה ההבדל בין קדוש לקודש? יסוד, מקור, ולא חלות. קדוש זה מה שהקודש חל עליו, אבל קודש זה היסוד בעצמו. אז השבת נקראת שבת קודש. זאת אומרת, קודש הבריחו ממש. וכל מעשה קדוש, כן? גם עניין החומר, משום שאנו מתעלים לשמוח שמחה רוחנית, עם השמחה לעילה. אז אין עניינים של מטה בשבת, הכל למעלה. ובהכרח, כן, לחול עלינו קדושה עליונה. והיא הנשמה היתרה. אז מה זה הנשמה היתרה שאנחנו מקבלים בשבת? זה בעצם המתנה להיות שותפים לארוחה הזאת של למעלה. אז מי ששותף לארוחה של מעלה, הוא מקבל נשמה יתרה בשבת. כלומר, זה כאילו הכרטיס ביקור שכדי להיכנס לשם. אתה לא יכול להיכנס לשם אם אין לך את הנשמה היתרה הזאת. אתה מוזמן בשבת.
לא,
נראה.
זה אחרי שנכנסתי ועמדתי בכל התנאים, אז אני מקבל את זה כהמשך.
נכון.
זה גבוה ששבת חייב מיטה, כי הוא נכנס בלי כרטיס.
נכון.
מיטה, לא חוסכים לו.
מה?
מיטה. כל שבת
היא ידעת, היא יודעת קטנה. נכון, יפה. שהבאת את זה לשם. זאת אומרת שבשבת אנחנו בעצם בסגנון
של אדר.
של אדר, כי אנחנו מוזמנים, כי אנחנו למעלה. נכון. ובהכרח לחול עלינו קדושה עליונה, והיא הנשמה יתרה שניתנה בשבת, שעל ידי כך מתגבר כוח הרוחני שבאדם על הכוח החומרי. אבל החידוש בפורים, זה שאנחנו מגלים את כל זה איפה?
זה מה זה?
זה העניין. והנה כל זה בשבת ויום טוב. אמנם בחג הפורים, יש בו בין השמחה של שבת, בין השמחה של מועדים. הנה, מה שאמרנו.
בין לבין.
זאת אומרת שיש לו גם וגם. שבת ופורים זה בעצם החתונה של הקדוש ברוך הוא, ובאותו יום אנחנו גם כן עושים חתונה למטה. כלומר, אנחנו בעצם שתי שמחות ביחד.
יש לך גם שמחת השבת וגם שמחת אחת בפורים.
נכון.
אז זה כאילו אחד.
זה שניים באחד.
אני אומר,
איכון. לכן, משום שכל ענייני המועדים, שהם בעיקר זכר ליציאת מצרים, אף שישראל היו בגלות, בגלות קשה, אבל בשורש, שורש הדברים, תכלית השעבוד היה ברצון העליון, כדי להעלות את ישראל למדרגה העליונה. המבואר בעל שיר הקדוש ובספרים הקדושים, שהיה זה הכנה להיותם עם הנבחר. זאת אומרת, כל מה שקרה במועדים זה רק כדי שנעלה למדרגה העליונה ביותר. וכיוון שתכלית הגלות הייתה לטובה, כן? לא שייך בזה שמחה. לאלה. כלומר, בגלל שזה לטובתנו, כל החגים זה היה רק בשביל פה למטה, אז למעלה לא צריך שמחה, לא שייך שמחה למעלה, כי כל הקדוש ברוך הוא כאילו מתייחס רק אלינו. כיוון שלא היה צר למעלה. רק ממה שישראל עצמה מצטערו ולא הבינו טובת הגלות מרוב העלם והסתר. ולכן תחילת הגאולה היא משום צעקת בני ישראל שלא יכלו יותר לסבול עול השעבוד. במילים אחרות, הקדוש ברוך הוא מחכה שאנחנו נפעל. ברגע שאנחנו צועקים הוא יורד כביכול אלינו. אז מי מוזמן? הוא מוזמן אלינו. ברגע שצעקנו הוא הגיע. אז הוא ירד. אז אין שמחה למעלה. השמחה היא למטה.
אז אני לא מבין מה רע באמן.
מה רע באמן? שום דבר.
מה, הוא רוצה להצליח לרע? מי שרוצה להצליח
לרע? הוא זה
דרבן אותנו והרביא אותנו למקום הזה,
אבל מגלגלים, אבל מגלגלים חובה ידע.
ושנצעק ונרים מן.
אוקיי.
אז זה מן מן.
אוקיי, אתה רוצה?
הוא עזר לנו. לא, אבל אני...
למה אתה לא רוצה?
אני גס כזה, ככה אני בנוי, שאני צריך שיציקו לי בשביל שנצעק.
אז למה אתה לא רוצה להיות למעשה של הקצת הציק להמיצה? אתה רוצה שיבחרו בך כדי להציק להמיצה?
כן, אני רוצה להציק להמיצה.
אתה רוצה להציג
את זה? יעלה מן.
אתה כבר שותה. אז אסור לך לעשות את זה.
אסור לך לעשות. לחכה אז עוד.
לא, אתה לא צריך לחכות. אתה צריך פשוט לוותר על המצוקה הזאת. למה אתה צריך לחכות לזה? למה צריך להציג? אתה צריך להתעורר לפני המצוקה.
אז איך אני מעודד אותו?
למה אתה מצביע ברגליים?
אז איך אני מעודד אותו?
אתה מעודד אותו על זה שאני מבין רטרואקטיבית מה שקרה לי כבר בהיסטוריה.
בלימוד.
דרך הלימוד אני לא צריך לחוות את זה עוד פעם. הרי חוויתי את זה. כשאני קורא את המגילה אסתר, אם אתה קורא את המגילה כאילו זה כבר נגמר, לא הבנת כלום. הקורא את המגילה למפרע לא יצא. זאת אומרת שאתה צריך לקרוא את המגילה כאילו זה קורה עכשיו. אז אתה לא צריך להיות אמן חדש ולא שום דבר ולא לעורר שום דבר. אני צריך להתעורר תוך כדי קריאה. אני צריך לסבור בהתחלה של המגילת אסתר. ויהי בימי אחשוורוש ויהי לשון צער. אם אני לא חי את המגילה שורה שורה, אם אני מדלג, יצאתי ידי חובה?
לא.
אפילו אם אתה קורא את המגילה בדילוג ואחרי זה אתה חוזר, כן? זה בעיה.
וגילית בבלגן.
זאת אומרת, אתה צריך להיות לפי הסדר, כלומר להיות במקום שאתה נמצא בו עכשיו, בהיסטוריה. אם אני בדף א', אני בדף א' של ההיסטוריה. למרות שאני יודע איך זה נגמר. ונמצא שהצער והשמחה של גאולה היו מצד ישראל עצמם. אז גם הצער, גם הגאולה, זה הכל מלמטה. הקדוש ברוך הוא לא נמצא שם, גם אם כתוב בצרתם לא צער. אבל העיקר כאן זה. השמחה כאן, הצער כאן, לכן הוא בא אלינו. אבל בעצם הגלות הייתה זו תועלת גדולה לישראל, ולכן לא שייך למעלה, שמחה מיוחדת למעלה, משום ששם גילוי הטובה שיש מהגלות. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יודע שגם בגלות יוצא טוב, מהגלות יוצא טוב, אבל זה הוא. אני פה, כשאני בגלות, אני לא יודע את כל הדברים האלה. קשה לי. אני צריך ללמוד את זה. אבל כל העניין פה זה לא אם אני יודע או לא יודע, זה שהכל מתחולל כאן בעולם שלי. לכן רק שמחה של אני ושלכם, מהדר יש כביכול לאלה. זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא משתתף בשמחה שלנו, כן, אני ושלכם, אז זה בעצם מה שקורה פה. ואם זה הפוך, אז אנחנו בעצם הולכים לשמוח בשמחתו שלו וחתונה שלו, כמו שזה בשבת. והנה, זה רק לגבי מועדים, שכולם זכר ליציאת מצרים, אבל חלוק מהם חג הפורים. אני את חג הפורים, אתה לא אומר איזה קידוש או זכר ליציאת מצרים, אתה לא אומר כלום, למה? מה, פורים לא זכר ליציאת מצרים?
כי אתה נמצא כבר בשורש.
אז מה? זאת אומרת שיש בפורים משהו שאין. תשימו לב, אין לנו בפורים זכר ליציאת מצרים. מעניין. שגזירת המן, אמרו בחזל, במדרש רבה עשר, שנחתם למעלה מה שנחתם למטה. זאת אומרת שיש למעלה ולמטה השוואה. ממש, כלומר, מה שקורה למעלה קורה למטה, מה שקורה למטה קורה למעלה בפורים.
אבל הוא ממש מה שלמטה נחתם למעלה.
כן.
הוא על למטה השפיע על החתימה.
נכון, נכון. או שנחתם כבר למעלה. ונמצא שהצער והגאולה הייתה בזה בין מצד ישראל, בין מצד הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בסיפור של פורי, חבל.
למעלה שמד.
נכון. זאת אומרת שיש מנגנון כאן שהוא כולל, הוא הרבה יותר גדול, הרבה יותר רחב מכל המועדים. לכן פורים לא נקרא.
מועד.
איך הוא נקרא?
ימי,
לא חג אפילו, ימי פורים, ימי הפורים, כמו שבת.
יום שבת.
הרי אנחנו אומרים חג פורים, חג פורים זה שטויות ומיץ עגבניות, זה לא נכון.
זה לא חג.
זה לא חג. לכן, יש כאן מנגנון מאוד מיוחד. כמו שמבואר בפירוש הרוקח על מגן אברהם, שהשמחה של פורים היא בבית עולמות. כלומר, השמחה של פורים היא גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. שלא רק משום מצטער בצרתם של ישראל, כמו שנאמר, עמו אנוכי בצרה, ושמח בגולתם, כן? היה אז, אלא שהיה לו שר כביכול מעצם הגזרה, שהרי כלל ישראל נקראים בנים. וכמו שאמרו בגמרא, רש ברכות, מה לא לאב שהגלה את בניו, שזה שר עצמי, כן? בפרט שכל הגזרה הייתה משום חטא השתחוו לצלם ונהנו מסעודת החשברוש. כלומר, למה זה הסיפור הזה? על מה הקדוש ברוך הוא כואב כל כך? מה זה אומר?
יש מולוק.
זה מאוד, שלא היו בארץ ישראל, זה הצער של הקדוש ברוך הוא.
לא מסודרים שם.
לא מסודרים, גם אם הם היו מסודרים, הם חשבו שהם מסודרים, והשתי הקדת, אין עונת.
למה אם יש שבולה
יותר? יפה, זה מה שאני אומר. זה מה שאני אומר, לכן זה גם לא נגמר. זה רק סגנון. זה לא נגמר הסיפור הזה. זאת אומרת, יש צער בכל זאת, זה חג או יום שהתפקשש בסופו של דבר, שבסופו של דבר אנחנו עדיין לא השלמנו את כל המהלך הזה. אבל העיקר של פורים, שאף אחד לא יגיד לכם את זה, אף אחד לא ידבר על זה, זה הגלות. תשאלו, על מה יספרו לכם על פורים? על כל מיני דברים חוץ מהיסוד האמיתי של הדבר הזה. של 70 שנה שהיו צריכים לבנות את בית המקדש. מי מדבר על זה? ונמצא שהיה אז, כן? שני ענייני שמחה בגאולת פורים. שמחה לעילה, כמו שבת, ושמחה לטאטה, כמו במועדים. זאת אומרת, כשהדבר הזה הפך להיות מאבל ליום טוב, מששון לשמחה, כן? מאבל ליום טוב. אז איפה היה יום טוב? גם למעלה וגם למטה. הייתה שמחה כפולה.
אבל אתה עשו את זה בכך שאולי אמור להיות, כי אם באמת היה לפי יסוד התאום מגיעים, זה יום קודם לסדה.
נכון. זאת אומרת שמה היה אמור להיות בעצם פורים? חג של מה?
גאולה
שלמה. נכון. גאולה שלמה, גילו ידע את היום. עד זה לא ידע. זה רדלה. זה כנסת ישראל. לא מתוך איסורים. לא היו צריכים להגיע לזה בכלל. היו צריכים לחזור, לבנות את בית המקדש, נגמר סיפור. תמיד אותו עניין. עכשיו אתם מבינים מה זה להשתחוות לצלם. אם אתה לא נמצא בארץ ישראל, באופן אוטומטי אתה משתחווה לצלם. איך אומרת הגמרא? מי שחי בחוץ לארץ עובד עבודה זרה בטהרה. אתם מבינים מה זה אומר? זאת אומרת, כל מה שהוא עושה, גם אם זה בקודש, הוא בטהרה, אבל הוא עובד עבודה זרה. אז מה, על מה אתה עושה? לך עבוד אלוהים אחרים, נאמר לדוד המלך. למה? כי הוא יצא מארץ ישראל. כל מי שיוצא מארץ ישראל אומרים לו, לך תעבוד אלוהים אחרים. פשוט מאוד, כך כתוב.
אפשר לתת לציון אפילו.
זה שלך חכם
את זה. כתוב.
יש כללים.
איזה חופש זה.
למדת שבוע אישה.
מה?
למדת שבוע, פחות
משבוע. אמרתי שאם אתה הולך לשלושה דברים אתה יכול, זה לא אני אמרתי, זה
הלכה.
שלושה דברים.
לתת אישה.
כן. שיש לקדוש ברוך הוא שמחה גם משמחת ישראל כמו במועדים. ויש לישראל שמחה משמחת הקדוש ברוך הוא כמו בשבת. זאת אומרת, כולם שמחים. הרי זה דלת בחינות שמחה שנרמזים בדלת אותיות שבתיבת אהבה. זאת אומרת, המילה אהבה, א', ה', ב', ה', זה בעצם ארבע אותיות שארבע אותיות האלה מגלות שמחה. כמבואר, שתי בחינות שמחה של ישראל, בין מצד עצמן, בין מצד שמחתו, כן, שמחו בשמחתי, שזה נרמז בשתי אותיות ה', במילה אהבה יש פעמיים ה, אז מה זה הה הזאת? זה השמחה של הקדוש ברוך הוא והשמחה של ישראל, כלומר שתי נוקבות.
כאילו הה הראשונה זה של האלף, הה השנייה של הבית.
נכון, ושתי בחינות שמחה למעלה שזה נרמז באותיות א' וב'. זאת אומרת שיש א' וב' זה השמחה העליונה, וה' ה' זה השמחה התחתונה. נכון? של אהבה, שמחת הקדוש ברוך הוא מצד עצמו, נרמז ועוד א', שעניינו אבא, אי הוא וגרמו אחד, ששם שמחת עצמו כביכול, ועוד ב' היא בינה נוקבה, שמחת הקדוש ברוך הוא עם שמחת ישראל. אז במילה אהבה יש בעצם את שני הרבדים, את שתי הקומות. שמחה עליונה, א', הקדוש ברוך הוא עם ב' הבינה, ושמחה תחתונה ה', שזה המלכות, השכינה. ה' עליונה ו-ה' תחתונה. ולכן אמרו על חודש זה, מרבין בשמחה, ולא נאמר שמחים הרבה, שאין הכוונה לומר הגדלת השמחה, אלא ריבוי סוגי השמחה. עכשיו הרב מחדש לנו, לא רק להרבות בשמחה או להוריד בשמחה. כלומר, כמה סוגים של שמחה תוסיף.
זאת אומרת, להדליק את בכל המקומות, כאילו...
יש מלא סוגים של שמחה, תרבה. ועוד שבכל מועד יש רק שתי בחינות של שמחה, וכן בשבת יש רק שתי בחינות של שמחה, הרי בפורים ובחודש הזה יש ריבוי של ארבע מיני שמחה.
מה זה...
אין?
מה זה ריבוי? מה זה כל הסוגים האלה?
אמרנו אותם. זה מה שאמרנו במילה אהבה. כן? זה ארבעה סוגים. ולכן פרש רשי שנכלל כאן גם חודש ניסן, משום שעל ידי ריבוי השמחה בחודש אדר, יכולים גם להגדיל את השמחה של חג הפסח. אם אתה חי בעצם את חודש אדר בצורה נורמלית וטובה, ואתה מגלה ארבע בחינות של שמחה בפורים, גם פסח שלך יהיה שווה. משום שסמוכים זה לזה, כמו שכתוב, צמחים על גאולה לגאולה. לכן צומחים את האדר לניסן, ואנחנו עושים את הפורים באדר ב' דווקא שיהיה סמוך. כלומר, למה זה סמוך? לא רק סמוך בגלל שזה חודש-חודש, בגלל שאם אתה יודע להשקיע בפורים, אתה תגלה את השמחה הזאת בפסח. אבל ברור שיש ריבוי שמחה באדר יותר מבניסן. תשימו לב. זה סימן, זה סממן לגאולה האחרונה. אנחנו צריכים לצמוח בפורים יותר מבאדר, מבניסן. ולכן לגבי דין עם אקו, חלוק שרק בחודש אדר שבו יש ריבוי של ארבע בחינות שמחה, הברים מזלי של ישראל. מה שאין כן בחודש ניסן, שהוא ככל חודשי המועדים. ולפי זה גם מה שאמרו מי שנכנס אב ממעטים בשמחה, הוא כמבואר שיש ארבע בחינות של שער. בסדר? אותו דבר מה שאמרנו. זאת אומרת שבאב יש צער גם העליונים, על מה? על החורבן. אז א' וב' זה כאילו חוכמה ובינה לא מתייחדים, וחד ושלום שתי ההיים לא מתייחדות. כלומר, אין חיבור בין העולם הזה לעולם הבא. אבל
חוכמה ובינה תמיד מתייחדים.
תלוי. הם מתייחדים רק לעניין של חיות העולם, אבל לא להולדות נשמות חדשות.
כן, אבל תמיד יש
נשמות. כן, אבל זה לא נקרא עניין של מה שאנחנו רוצים.
אין ריבוי.
ולכן העובדה הלכה למעשה, חורבן, כאן למטה. מה זה חורבן של המקדש? פירוש בין העולמות. כי החורבן, הנה, חורבן הבית גרם שר כביכול לעלה, כמו שכתוב, שיוסד בת קול, אוי לי שחרבתי, שהחרבתי את ביתי, והגלתי את בניי. תשימו לב, בכל יום יוסד בת קול. מה היא אומרת הבת קול הזאת? זה הקדוש ברוך הוא, כן? בת קול זה השכינה. מה היא אומרת? תגידו לי מה היא אומרת הבת קול הזאת. ראיתם פעם הבת קול שהיא אומרת, היא מדברת על, על, על זה שלא יודע מה, שאנשים לא אכלו כשר? למה היא מדברת רק על דבר אחד הבת קול? לא, לא. יפה מאוד, על זה שעם ישראל לא נמצא בארצו. רק על זה היא צועקת. ריבונו של עולם, אתם לא שמים לב? כל פעם שכתוב, בת קול יוצאת מהשמיים, היא תמיד צועקת על בנים שגלו משולחני. זאת אומרת שזה הדבר העיקרי. מה אני צריך ללמוד כל הזמן רק על דבר אחד? יש לי רק נושא אחד לפתח בחיים שלי. איך להחזיר את עם ישראל לארצו. נכון, אבל אני צריך לעורר את זה. על זה בוכים בשמיים, שתבינו, יש בכי אחד בשמיים, על זה שעם ישראל לא חי בארצו. זה משהו אחר, זה משהו אחר, קודם כל תביא אותו לפה. לא, לא חשוב. על זה נאמר, על וי והיו פה כולם, אפילו חוטאים, כן, שיתמו את ארצי, אבל שיהיו בנים. שיהיו לי פה, גם אם הם מתמים את הארצי, אבל שיהיו בארץ. הלכה מפורשת. לכן, שהחרבתי את ביתי והגליתי את בניי לבין האומות. וכן, ישראל מצטערים על העלם והעשר של גילוי השכינה. כמו כן, ישראל מצטערים בצער השכינה, והקדוש ברוך הוא מצטער בצער ישראל. זאת אומרת שיש לנו בעצם צער כפול חז ושלום, ואב, ושמחה מרובעת, כן, ואדם. וזו, סליחה?
אולי הבחינות היא גם למה
כן, זה בדיוק העניין. זה בדיוק מה שהוא אמר.
השיטה הזאת, הריבוי שאמרנו שמרבים בשמחה כמה חודשים, זה לא נכון, נכון? כאילו, לפי השיטה הזאת, שיש עוד סוגים של שמחה שקיימים באדר.
כן.
אז אין לאן להמשיך אחרי זה בניסן ובאייר ובסיוון.
לא חשוב, אנחנו רק פיתחנו את זה בגלל שלא כתוב מתי זה מסתיים.
אבל הארבע בחינות האלה קיימות גם בחודשים.
בוודאי, בוודאי, כי זה שם הוויה. אז השם הוויה הזה הוא תמיד מופיע, הוא תמיד יגיע, תמיד הולך ומשתכלל. ואיך אגב, זה קשור לארבע פרשיות שאנחנו קוראים לפני ניסן, לפני כניסה לפסח.
שואלים
כן, פרשת זכור, חודש, מה שקראנו עכשיו פרשת שקלים, חודש, זכור ופרה.
אפשר לשייך אותם למילה אהבה, כאילו, לאלף
שקל. כן, זה גם ליוקי בבקה, לאהבה, כן. זה בניין שלם. זאת אומרת שיש כאן בעצם מהלך גדול, אני מסכם את כל העניין, זו כוונת הגמרא כשם שמי שנכנס אב ומעטים, לומר שיש ארבע בחינות של צער, כך מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, שיש דלת בחינות של שמחה. מה למדנו מכל מה שקראנו? שבעצם פורים זה חג מיוחד במינו, שהוא לא חג, הוא בעצם יום, הוא כמו שבת, ולכן כמה ימים יש בפורים? יומיים. כתוב במגילה ימי הפורים, אף פעם לא כתוב יום פורים. בימי הפורים האלה, מה זה ימי הפורים? למה יומיים?
זה
אגב, זה גם בלשון ריבוי. כי זה פורים, זה לא פור.
כי שבת זה למעלה זה אחד,
זאת אומרת שבפורים יש גם שבת וגם יום טוב. לכן זה חייב להיות שניים. זה כמו יום הכיפורים, אתם יודעים? שאסור, לא אומרים יום כיפור.
כיפור.
אומרים כיפורים. פורים. כיפורים. זאת אומרת שגם ביום הכיפורים יש שתי בחינות, עולם הבא ועולם הזה. בינה ומלכות. גם בפורים יש בעצם חיבור בין העולמות. מי שלא מבין את היסוד הזה, לא יכול להבין את חג הפורים, את ימי הפורים. אז אנחנו היום אומרים לזה חג, בסדר. אבל בשורש צריך להבין שזה ימים.
אבל אחר
כך הוא חוזר על עצמו... לא, הוא לא צריך לחזור על עצמו. הוא מדרגה אחרת, כי זה מדרגה שהיא למעלה מהזמן. אבל היא מתלבשת בזמן. זה למעלה שהיא לא שייכת לעולם שלנו בכלל. זה מדרגה של להביא לבוא. מדרגה שהיא גנוזה. לכן שם הוויה גנוז.
האמת שהזמן של התעודה בפורים הוא אחרי תפילת מנחה. כלומר, זמן התעודה בשבת הוא לפני מחצית היום. ופה אתה משלב את זמן התעודה גם לעתיד לרוב.
זאת אומרת, זה בעצם עניין של המשכיות. אנחנו בתעודת פורים נמשכת 8 שעות בערך. זה סעודת פורים.
גם ביום שישי.
מה? לא, אנחנו אצלנו זה לא יום שישי. אצלכם בירושלמי זה יום שישי, זה קשה. נכון? קשה. זה לא פשוט בכלל לעשות. אז יש, דרך אגב, זה קשור לזה בגלל שעוד פעם, זה גם חלק מהשיעור של ראש חודש, אבל לא חשוב, נאמר את זה. למה קשור את זה לזה? פורים דמוקפים, של של מימי יהושע בן נון. למה קשור את זה? מה זה קשור לפורים? למה?
יהושע בן נון הוא נכנס לארץ.
אז מה? מה זה אומר?
ושם הם לא עשו את מה שהיה.
זאת אומרת שלמה מקשרים את זה לעניין הזה? למה אני עושה פורים יומיים?
כי אתה צריך לתקן.
זה התיקון, זה התיקון לפגם. כלומר, מהו יסוד הפגם העיקרי? שוב פעם, ארץ ישראל, שלא מבינים את היסוד הזה. הכל הולך לאותו כיוון, רבותיי, מכל הכיוונים. זה פשוט פלא פלאות, אבל אנשים לא שמים לב לזה. יש לנו רק נושא אחד. כי לא מלמדים, אבל הרמב״ם, הרי כולם לומדים רמב״ם, נכון? בהלכות משיח, הוא אומר, הוא נותן רק מקור אחד.
חזרה
לארץ ישראל, הוא לא מבין דברים אחרים בגאולה. אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבדך ויביאך אל הארץ. זה מה שהרמב״ם מביא. צריך ללכות משיח. פלא פלאות. אף אחד לא שם לב לזה. למה לא מעוררים את הדבר הזה? כן, בעזרת השם. כל שיעור צריך לעסוק לפחות בקטע ממנו בדבר הזה. אם לא, בכל העניין הזה. כל שיעור, אי אפשר לדבר תורה בלי לדבר על שלושה, כן, עולם שנה ונפש. אי אפשר. ולא חשוב איפה, כל הזמן צריך להכניס את זה בצורה כזאת או אחרת. זה לא עניין. אתה צריך כל הזמן לחזור לאותו עניין. מזוויות שונות, מאלף זוויות שונות. ויהי רצון שאנחנו נזכה בעזרת השם להבין את המרבין בשמחה, שיתקיים בנו בעזרת השם ארבע בחינות של אהבה, ארבע בחינות של שמחה, שבעזרת השם נהיה גם חוכמה ובינה א' וב' של אהבה, וגם ה', שזה בעצם שתי אותיות של החיבה של הבינה והמלכות, שנחבר את כל המדרגות ונהיה באחדות.
אמן.
בעזרת השם נזכה לגאולה שלמה, במהרה בימינו, בסגנון שהקדוש ברוך הוא בחר, אנחנו לא מבינים. מה שהוא קבע, זה מה שיש. אז אם הוא החליט שזה יהיה בסגנון של כיסוי, כן? בסגנון של לבוש, הדר זה לשון הדרת, הכל מלובש, כן? כלומר, תעיף. אז הכל תעיף, אנחנו לא רואים כלום, אבל צריך לראות. והלימודים האלה מאפשרים לנו לראות בעומק את מה שקורה, ולא רק להסתכל וכל הזמן לחכות למיסים גלויים שיפלו לנו מהשמיים כל מיני דברים. בסדר? הגאולה באה מפה, הגאולה באה מן הארץ, היא באה מלמטה, ולכן יש רמז ברעשן. הרעשן תופסים אותו מלמטה ומזיזים את העולמות העליונים. בסדר? זה הסימן של הרעשן.
זה
כמו שקורה. בעזרת השם, אנחנו צריכים לתפוס את הרעשן הזה, לעשות רעש מלמטה, ולסובב, כן, כדי לעשות רעש למטה.
זה כמו שאתה אומר שהגולה באה מלמטה, זה כמו המן, זה עליית מן של
ההלכה. נכון. ברכה והצלחה, ובעזרת השם, שבוע הבא יש לנו עוד שיעור, אנחנו עוד פעם נלמד על פורים, בסגנון יותר של פורים, פה דיברנו על החודש. תודה רבה.
תודה רבה.